חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אלית.
שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש. אתם לא מאמינים מה קורה פה היום. בואו נתחיל.
הלו, הלו, הלו לאפרת אנזל. והלו, הלו, הלו.
רגע.
מה?
רגע.
נו?
בוא, תבנה דרמה, לוקסי.
בוא, איך בונים דרמה?
למרות שכאילו, בטח הם ראו ברשתות החברתיות, ועשינו קידום לפרק, אז הם בטח יודעים, אבל אנחנו בכל זאת צריכים לספר. שהיום, אנחנו בפרק ספשייל, מרגש מאוד, עם דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, שהגיע אלינו לאולפן לרגע ליציאת ספרו החדש, הצסה מקומית. שלום.
שלום, שלום, באמת מרגש. מרגש לי להיות פה.
נכון? תקשיב, וואו. המאזינים שלנו כבר מכירים את שמך היטב, גם התראיינת אצלנו וגם אתה מוזכר לא פעם בפודקאסט כאורים ותומים או כמישהו שבאמת עוזר לנו להגיע לכל מיני מקורות. אורים, אתם פספסתם את הפרקים שבהם הוא היה מעורב, הוא מומחה להיסטוריה של התזונה, והאיש הוא בעצם המרכז להנהגת הבריאות בעמק המעיינות. יושב איתנו כאן באולפן ואנחנו באמת מתרגשים יחד איתך לרגע ליציאת ספריך החדש, הצסה מקומית. שזה כמו ילד, לא?
וואו, זה ממש כמו תינוק שנולד. אמנם תינוק רביעי אצלי, אבל אני חושב שזה התינוק הראשון שהוא 100% אני. ספרים הראשונים שלי, גם צמחי בר למאכל וגם דברים שאוכלים מכאן, היו יותר יצירה שהוזמנה. זה היה הוצאת מפה כשהייתה קיימת בזמנו, וספר השלישי, מזון ואיזון, היה סוג של עיבוד של הדוקטורט שלי, טקסט יותר אקדמי, ועכשיו זה פעם ראשונה שזה ממש מגיע, הכל 100% מתוכי.
אז אנחנו מיד נעמיק בנושא הצסות, אבל קודם, כי יש מסורות שאסור לשבור, הנה חמישה דברים שלא ידעתם על הצסות.
המילה חיידק, אפרת, או בקטריה, היא תמיד מפחידה אותנו. או, יש לו חיידקים, או פחד אלוהים. אבל חיידקים הם בעצם... אבני היסוד של ההצסות הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. הם צורות החיים הכי נפוצות בכדור הארץ, הם קיימים כבר עשרות או מאות מיליוני שנים, לא יודעים בדיוק כמה, אבל הם נמצאים עלינו ובתוכנו, וסתם בשביל רפרנס, בגוף האדם יש בערך 30 טריליון תאים, ו-40 טריליון חיידקים מינימום.
וואו.
אז אנחנו יותר חיידקים מבני אדם בעצם.
וואו.
אוקיי. מה רצית להגיד?
אני רציתי להגיד שלמרות החשש מהמילה הצסה, אם חושבים על זה לעומק, אז כמעט כל מה שאנחנו באמת אוהבים לאכול, עובר איזשהו תהליך של הצסה. וברשימה המכובדת נמצאים שוקולד וקפה ויין ובירה ולחם. שים לב למדרג החיבה שלי, אתה שם לב? כי הוא לחם רק במקום החמישי. אבל גם יוגורט וגם גבינות וגם כרוב כבוש. וגם חרדל וצלפים וזיתים ומלפפון חמוץ ומלא מלא 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 דברים. אז בקיצור, הצסה היא עולם ענק שגם אם אתם חושבים שאתם לא מכירים, הוא בכל מקום.
בניגוד לאמונה הרווחת שדברים מוצסים עושים גזים, את יודעת, את אוכלת כרוב כבוש ומפליצה?
אני לא, אני בת.
את בת, את לא מפליצה. אבל כשאת אוכלת כרוב כבוש, אני מפליץ. זה עובר דרכי. בכל מקרה... אז מזונות מוצסים דווקא מקילים על מערכת העיכול, בגלל כל היתרונות שלהם שנדבר עליהם בהמשך, אז זה דווקא אמור לעזור ולא לפגוע.
אוקיי. אז אני עכשיו אתן לך עובדה מאוד מאוד חביבה. אתה יודע שבדרך כלל אני אוהבת לחפור בנושא המילה שהתגלגלה. אז זה מאוד מאוד קצר. המילה הצסה, המילה ציסה, המילה תוסס, מאיפה מגיעה המילה הזאת? אז יש, בדיוק, יש בעברית תופעה שנקראת אונומטופיה, שזה בעצם מילה או צירוף מילים שהצליל שלהם מזכיר לנו את הדבר שהם מסמנים. בעברית קוראים לזה תצליל. זה כמו ציוץ, וכמו בקבוק, וכמו קוקייה שעושה קוקו, וכמו צפצוף, וכמו ציסה.
יש לי חברה לולו, כן. את מכירה אותה, שומעת עליה רבות. אבא של לולו היה טיבור קלמן, הוא היה מעצב גרפי מאוד מפורסם בשנות ה-80. הוא נגיד עשה את הפונט בודוני.
זה הולך לאנשהו?
כן, okay. עם... תני לי לסייר, תודה. ללולו הוא נתן את השם האמצעי בודוני על שם הפונט, אבל לאח שלה אלכס קוראים אלכס אונומונופויה. זה השם שלו בתעודת
באמת?
זהות, כן.
אונומטופיה זה אחת המילים האהובות עליי בכלל, בעולם.
כן?
כן. זה מילה נורא יפה, אונומטופיה. זה שם כמו פאייה. אני, אתה יודע שיש לי פטיש ללשון.
כן. כאילו,
אז כן. ועובדה חמישית, למרות שבא לי לתת לאורי להגיד את העובדה החמישית, כי היא כתובה אצלי והיא ציטוט מהספר.
זאת?
כן.
הצסה הייתה מרכזית בעולם העתיק, עד כשמה הפך למקור המונח ערש התרבות. המילה קלצ'ר בלועזית משמעותה תרבות. אך כך מכונה גם קהילת החיידקים, תרבית. שממנה מתפתחת ההצסה.
זה לא דבר מדהים?
זה דרמה.
זה דבר מדהים, שהמילה culture, כאילו תרבות ותרבית, זה בעצם מגיע מאותו מקום.
ממש, ממש.
מהמם. לוקסיש, אפשר להתחיל?
אפשר להתחיל.
תודה רבה.
מה זה הצסה? הבאנו את המומחה הכי גדול, נראה לי, בארץ לדבר הזה. אמרנו, נעשה לעצמנו חיים קלים, נביא מומחה יותר גדול מאיתנו.
אחרת נשב, נקרא 4 ימים, מה נעשה את זה? תגיד, אורי, אני רואה דווקא מעניין אותי משהו אחר. כאילו, קודם כל יום כזה זה מין יום שבו אנחנו יכולים להבין יום גשום כזה, המבול שיורד בחוץ, למה צריך בכלל הצסות? כי יום כזה שבו אין סיכוי שתצא לשדה, ואין סיכוי שתצא החוצה לצוד חיה, נכון?
נכון, אבל מעבר לזה, הצסה יש בהרבה מובנים, בהמון תחומים, אבל הצסה של אוכל בעצם התפתחה אחרי שהתחלנו לאגור את המזון שלנו, אחרי המהפכה החקלאית. שכבר היינו צריכים למצוא דרך לשמר אותו, והרבה פעמים להפוך אותו ליותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול האנושית, אז התפתחו כל מיני שיטות של הצסה. אז לא רק גשם, באופן כללי, ברגע שאנחנו אוגרים את המזון שלנו, אנחנו רוצים בהרבה מקרים גם להציס אותו.
כלומר, להציס אותו על מנת לשמר אותו.
אז יש שתי סיבות עיקריות שאחרי המהפכה החקלאית, שבגללן אחרי המהפכה החקלאית התפתחה הצסה. הראשונה זה באמת לשמר, כי אנחנו יודעים שאחרי המהפכה החקלאית, הכלל הבסיסי זה שככל שחיי המדף יותר ארוכים, אז אתה מרוויח על האוכל הזה יותר. עד היום זה ככה, לכן הציסו כדי לשמר. והסיבה השנייה שהיא פחות מוכרת ופחות אנשים שמים אליה לב, זה להפוך בהרבה מקרים את האוכל ליותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול האנושית. והדוגמה הכי טובה לזה זה בדגנים והקטניות. בעצם השינוי הכי גדול שעברנו במהפכה החקלאית, זה המעבר שלנו ממזון טרי, ירקות, פירות, עלים, בשר וכו', לזרעים יבשים. חיטה, שעורה, חומוס, עדשים. עכשיו, זרע יבש בטבע מתייבש על הצמח ונופל לקרקע, המטרה שלו היא בעצם לשרוד עד העונה הבאה.
עד שירד הגשם.
כן, וכדי לשרוד עד העונה הבאה, הוא מפתח לעצמו מנגנוני הגנה. משנה את הרכב הסוכרים, מפתח חומצות שיגנו עליו. עכשיו, אם נאכל אותו ככה, אנחנו מאוד נקשה על מערכת העיכול שלנו. את זה הבינו כבר אבות אבותינו, והם בעצם חיפשו כל מיני שיטות לפירוק מנגנוני ההגנה האלו. בכל העולם יש מלא שיטות, אבל שתי השיטות הנפוצות ביותר, הראשונה היא הנבטה, ברגע שהזרע נובט הוא מפרק את מנגנון ההגנה שלו, והשנייה היא הצסה. אם תשימו לב ברחבי העולם, כמעט כל זרע יבש, לפני שאוכלים אותו, מציסים אותו. לחם מחמצת, זה חיטה מוצסת. אינג'רה אתיופית, זה טף מוצס. פומפרניקל צפון אירופאי, זה שיפון מוצס. טמפה ונאטו, זה סויה מוצסת. וככה אפשר להמשיך ולהמשיך ולעבור בכל העולם לראות את התופעה המדהימה הזאת. דרך אגב...
אגב, זו שאלה שמאוד מסקרנת אותי. זה, בכל מקום בעולם עלו על זה לבד, או שיש איזשהן עדויות לזה שעבר מידע ו...
לא,
יש מקור אחד לכל ההצסה?
ההצסה היא תהליך טבעי. הוא קורה בטבע באופן ספונטני.
אז אומרת, כאילו קרה בכל מקום?
גם קומפוסט. אמנם זה גם הצסה של מזון, לא לצורך שימור, אבל גם קומפוסט זה תהליך של הצסה. הצסות קורות כל הזמן. יש לנו עדויות על ציידים לקטים, שהיו מציסים בשר, עוד בתור ציידים לקטים, כדי קצת להפוך את החלבונים שלו ליותר קלים לעיכול. הם הבינו שאם הם ייקחו את הבשר שהם צדו, ויקברו אותו באדמה לכמה חודשים, ויחזרו אחרי שהוא מעלה עובש ויוכלו אותו, יהיה להם יותר קל להקל אותו. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך של הבנה, שהתהליכים הטבעיים שקורים בטבע בכל מקרה, הם גם טובים עבורנו, ויכולים לשרת את הצרכים שלנו.
נחזור אחר כך להצסת בשר, כי זה נשות אחד הנושאים הכי קיצוניים, ואולי הכי קשים לעיכול תרתי משמע מבחינתנו, כי זה מאוד שונה, לא הגיוני בתרבות שלנו. התחלת ושאלת לוקסי.
מה זה בעצם הצסה? מה התהליך הביולוגי שקורה שם?
תשמע, אולי כדאי לצמצם את זה להצסה באוכל, כדי שלא נתפזר יותר מדי. אז אני אגיד שהצסה במזון זה בעצם תהליך שבו אנחנו יוצרים תנאים במזון שאנחנו רוצים להציס, שהם עדיפים לחיידקים מסוימים או לבקטריות מסוימות, והם נותנים לבקטריות האלו יתרון, והבקטריות האלו בעצם אוכלות אוכל, ומייצרות את החומצות או את התנאים שהם מאפשרים אחרי זה את השימור או הפירוק של החומרים באותו מזון. זו הגדרה קצת מסובכת.
אני חושב אולי הצסה, הגדרה יותר פשוטה, היא לתת יתרון לחיידקים טובים על פני חיידקים רעים, לפעול בתוך...
אם חוקר מיקרוביום היה שומע אותך, הוא היה תולה אותך, כן.
למה הוא היה נעלב בשם החיידקים הרעים?
הוא היה נעלב, אין דבר כזה חיידקים רעים.
אנחנו יש נותנים... רק חיידקים שרע להם.
בדיוק. יש קהילה של חיידקים. בתוך הקהילה הזאת, שהיא קהילה מאוד מאוד מגוונת, אנחנו נותנים יתרון לחיידקים שאנחנו, שמשרתים אותנו ואנחנו רוצים שהם יתרבו בתוך המזון הספציפי שאנחנו מציסים.
אז יתרון לחיידקים שעובדים בשבילנו.
כן.
על פני חיידקים אחרים שקיימים, שקשה להם להתקיים בעצם בתנאים האלה. האלה הספציפיים שאנחנו, שדווקא נותנים יתרונות לחיידקים
בדיוק.
המועדפים.
בדיוק כך.
אנחנו הרבה פעמים חושבים שהצסה זה רק דברים באמת כאילו מאוד... אנחנו מדברים על מסעדה כמו נומה, ואנחנו מדברים על הצסות, זה הכל נשמע נורא 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 מסובך. אבל בסוף באמת אנחנו מוקפים בהמון המון דברים מוצסים סביבנו. יש לי שאלה, האם גם החמצה, מלפפון חמוץ, זה סוג של הצסה?
יש פה ערבוב של מושגים.
נכון.
יש הצסה...
ולכן קראתי לך לאולפן כדי לעשות סדר בבלגן.
זו שאלה מורכבת, אבל יש הצסה ויש החמצה. תהליך של ציסה זה תהליך שמעורבים בו חיידקים, והוא יוצר, יכולה להיות סיסה לקטית, כמו שאנחנו עושים לחם מחמצת, או יוגורט, או כרוב כבוש, זה משתמשים במלח כדי לעשות את זה. יכול להיות תהליך הצסה שמייצר חומץ. אבל החמצה, שזה בדרך כלל מתכוונים לשימור...
מלפפונים חמוצים.
לא, אבל יש כל מיני סוגים.
נו, אז תעשה לי סדר.
אם את שמה מלפפונים בתוך חומץ,
כן.
אז אין פה תהליך של ציסה. זה שימור בחומץ.
אוקיי.
אם את שמה מלפפונים עם מלח ומציסה אותם, זה תהליך של ציסה. עכשיו אני אסייג ואגיד שיש גם תהליך של ציסה שנקרא ציסה היברידית.
וואו.
זה כמו מכונית היברידית.
אוקיי.
מתניעים עם ציסה לקטית, ואז אחרי שכבר יש ציסה, מוסיפים קצת חומץ. פה כן יש תהליך של ציסה.
אוקיי.
אבל שימור בחומץ זה מה שאנחנו קוראים החמצה.
וזה לא ציסה.
וזה לא ציסה.
אוקיי.
הייצור של החומץ הוא תהליך ציסה.
הבנת?
הבנתי, כי בעצם כל הרעיון שעומד מאחורי זה חומצה. סוג של חומצה. עכשיו, בתהליך ההצסה נוצרים הבקטריות הרצויות לנו, שלא נוצרות בתהליך ההחמצה, אבל... האם כשאתה מציס מלפפונים במלח ואחר כך מוסיף להם חומץ, האם החומץ המוסף מביא איתו פרוביוטיקה, או שבפרוביוטיקה של החומץ מתה כבר?
לא, הוא משנה את התנאים בצורה שמשנה את הפרוביוטיקה של המוצס עצמו. הוא לא מביא איתו חיידקים.
הבנתי.
הוא מביא איתו תנאים אחרים שמאפשרים התפתחות של חיידקים אחרים.
למה בעצם אני התחלתי את התהליך ואת הסיבוך הזה של ההחמצה והצסה? כי מדברים איתנו כל הזמן על זה שהצסה זה דבר נורא 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 בריא. ואז יאזין לנו מישהו ויגיד, נהדר, אני אקנה מלפפון חמוץ, כי זה נשמע לי של מה שהם דיברו, שזה דבר בריא.
מה, אני אוכל בכמויות ואני אהיה בריא.
נכון.
בגוש.
ואז באמת נשאלת השאלה, מה מכל מה שאנחנו צורכים באמת, הוא באמת מוצס, ומה אנחנו רק חושבים שהוא מוצס? השאלה הזאת היא נורא 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 גדולה, כי גם יוגורטים זה הרי עולם אינסופי, שחלקם מאוד בריאים וחלקם כבר לא.
זה לא רק השאלה אם זה מוצס או לא מוצס, זה גם השאלה איך זה מוצס. זאת אומרת, ככל שאנחנו התקדמנו והפכנו את ההצסה לתוצרת תעשייתית, אנחנו בעצם מציסים יוגורט לדוגמה טובה ומעולה עם חיידקים ספציפיים. זאת אומרת, שאני מציס יוגורט בבית ואני עושה אותו בהכנה ביתית, ואני מרבה את החיידקים בעצמי, אני יוצר קהילת חיידקים מאוד מאוד מגוונת, ואז היוגורט הוא יוצר יותר יציב, והרבה יותר בריא ומזין וכו'. כשאני עושה את זה במפעל, ואני עושה לזה, בעצם מפסטר אותו, ואז מכניס את החיידקים הספציפיים שאני הכנתי מראש, ורק להם נותן להתרבות וכו', זה כבר קהילה קצת שונה, שלא בטוח שהיא הקהילה הכי טובה עבורנו. זה לא שהיא רעה, אבל יש הבדל מאוד גדול באיכות בין השאלה אם אני צסתי את את הירק או את היוגורט, או לא משנה, או לחם מחמצת בבית שלי, או שעשו את זה במפעל ושלטו בעצם באיזו מערכת חיידקית תהיה שם.
שליטה במערכת הייצור זה לא משהו שהוא קצת סותר את מהות ההצסה בעצם? כאילו בהצסה אין איזשהו משהו שהוא קצת, בוא נראה לאן זה לוקח אותנו? לפי מי שאנחנו עכשיו, לפי החיידקים שכרגע חיים סביבי.
תראי, זה גם כמו בחקלאות, וכמו בתעשיית המזון בכלל. התעשייה לקחה את ההצסה והפכה אותה למוצר תעשייתי. בעוד שאם הייתם באים לפה לפני 100 או 200 שנה, או 300 שנה, בכל מקום בעולם, לא היה בן אדם שלא ידע להציס. לא היה בן אדם שלא הציס בבית שלו, לא היה דבר כזה, לא היה מצב שבו אנשים לא הציסו בבית שלהם. כולם הציסו והציסו מגוון מאוד 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 רחב של מוצרים.
אז איך הלך לאיבוד הידע הזה?
תראי, אני מתעסק במסורות מקומיות, ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שאנחנו, ככל שאנחנו הופכים לעולם יותר גלובלי ויותר תעשייתי, אנחנו מאבדים את המסורות. אז אני התחלתי מליקוץ עם חבר למאחד. זה גם ידע שלפני 200 שנה היה לכולם והוא הולך לאיבוד. אחרי זה ברפואה ותפיסת רפואה עתיקה, זה גם ידע שהולך לאיבוד. וגם הצסה, בדיוק אותו דבר, יצרו אצלנו איזשהו פחד מהצסה ביתית, וקצת בגלל שהיום אפשר להשיג מזונות מוצסים די בקלות בסופר, ואנשים קונים את רוב האוכל שלהם בסופר, אז בעצם למה לי להציס בבית? ואנשים עובדים, והקצב מאוד מאוד מהיר, בעוד שהצסה צריך לסגל בשבילה מקצב אחר. אז אנחנו הולכים ומאבדים בתהליך מאוד מהיר את כל המסורת הזאת, ויש ידע מסורתי אדיר, 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 אדיר בתחום של ההצסה.
שלמעשה עכשיו יש רנסנס בכל עולם ההצסות. זאת אומרת שאם בעבר היה ידע מאוד מאוד גדול, הוא לא נעלם כי אנחנו ממש איבדנו אותו לרגע, אבל אנחנו עכשיו במרדף אחרי לגור מחדש את כל הידע הזה.
אז ממש כמו ליקוט, אנחנו במרדף של לכתוב את הידע הזה ולאגור אותו. מבחינתי המטרה, גם כמו בליקוט, זה שזה לא יישאר רק במסעדות ומקומות כאלה, זה שבעצם הידע הזה יחזור הביתה,
כן.
למטבח, בבית.
כאילו הגיעה הקורונה בזמן, כאילו במובן הזה של, אין, עכשיו יש לכם זמן, אתם בבית.
אני חושב אבל שההצסות זה לסגר הרביעי. עכשיו
המחמצות זה הצסה?
אז המחמצות זה הצסה, אבל נגיד הצסות של ירקות וכאלה, איכשהו לא תפסו ממש בסגר הזה, אני מחזיק אצבעות לסגר הבא.
תראה, אני היה לי כל סגר, היה לי פרויקט, היה לי מאוד משעמם, הייתי סגור בנווה איתן שם, במרכז להנהגת הבריאות, עם המשפחה שלי ועם אנשינו בנווה איתן.
הוא היה סגור, אתה מבין, מרחבי טבע אינסופים, והוא היה סגור, נגיד 100 מטר בתוך,
אז היו לי שתי פרויקטים. בסגר הראשון היה לנו פרויקט שנקרא ליקוט בסיסי, שעשינו כל יום סרטון, היו קבוצות של אלפי אנשים, ועשינו כל יום סרטון על ליקוט, ובסגר השני היה לנו הפרויקט שנקרא סגר תוסס מאוד, שבו בעצם עשיתי כל יום סרטון על הצסה של שתי דקות, ואני צריך להגיד שכמות התגובות שאני קיבלתי על אנשים שהכינו כרוב כבוש וגזר כבוש ותמד, שזה משקה אלכוהולי מדבש וכולי, הייתה כמות מדהימה. אז אולי זה לא הפך למכת מדינה כמו המחמצת, אבל זה היה משמעותי. אני מקווה שיותר ויותר אנשים זה יעבור ככה מפה לאוזן.
אתה מדבר על ידע שקצת שהלך לאיבוד, וככה אנחנו מצליחים לתפוס אותו. בוא תספר קצת על הידע שהיה פה. כאילו, איזה הצסה הייתה פה בארץ ישראל?
וואו, אני אגיד שהיו פה המון המון הצסות. קשה מאוד לנו להבין כמה דברים הציסו, אבל כשאני מחלק ככה את הצסות לקטגוריות, יש בעצם שלוש קטגוריות של הצסה עיקריות. קטגוריה הראשונה זה הקטגוריה של התסיסה הלקטית. מה שאנחנו מכירים זה מחמצת בעצם מתסיסה לקטית, ויוגורט הוא תסיסה לקטית, וכרוב כבוש וירקות כבושים בתמיסת מלח וכו' וכו'. זו תסיסה שנעשית באמצעות חיידקים שנקראים חיידקי החומצה הלקטית, והגורם שמייצר את התנאים שמאפשרים את ההתפתחות של החיידקים האלו, זה מלח. זה התסיסה הלקטית, זה קטגוריה אחת מאוד נפוצה. קטגוריה השנייה, שנייה בנפוצותה, זו התסיסה האלכוהולית, שבשבילה משתמשים בעצם בסוכר. ענבים יש בהם סוכר, אז אפשר לעשות מהם יין, דבש יש בו סוכר, אפשר לעשות ממנו תמת, שזה משקיע אלכוהולי, ובתוך הקטגוריה הזאת יש גם את החומץ. בעצם כל תסיסה אלכוהולית, שלא נעצור אותה באיזשהו שלב,
הופכת לחומץ.
הופכת לתסיסה אצטית, ואז הופכת לחומץ. יין, לא תעשו את התסיסה שלו, יהפוך לחומץ. זו הייתה הבעיה העיקרית עם יין לאורך ההיסטוריה. שחלק מהיין החמיץ, לא היו תנאים תעשייתיים כמו שאנחנו,
כי הם לא עצרו את התסיסה בזמן בעצם?
כי הם לא עצרו את התסיסה בזמן. אז זו התסיסה השנייה, גם מאוד מאוד נפוצה. והתסיסה, הסוג תסיסה השלישי, שהוא הכי פחות נפוץ, אבל גם נפוץ בכל העולם, אין לו שם טוב, קוראים לו התסיסה באמצעות תמיסת מלח בריכוז גבוה. ככה, זה השם המדעי. כן, בעיה קשה. לא מצאתי לו שם טוב, אם מישהו יש לו איזה שם טוב להמציא לקטגוריה הזאת, אבל זה הקטגוריה שלה שייך המיסו, והרוטב סויה, והרוטב הגרום, הרוטב דגים הרומאי המקומי, יש לנו גם רוטב עגבניות כזה, נקרא מיסו עגבניות, הבאתי לכם פה צנצנת, שעושים אותו באיטליה, אבל זה הצסה שבעצם משלבת עובש, מלח בריכוז גבוה, ואיזשהו חומר עם קצת חלבון שצריך תהליך של פירוק.
שעליו מתקיימת בעצם התסיסה.
שבו מתקיימת התסיסה, זה תסיסה לטווח ארוך, אבל זה...
ופה בארץ ישראל התקיימו בהיסטוריה כל שלושת הסוגים האלה?
פה בארץ ישראל התקיימו לאורך ההיסטוריה כל שלושת סוגי הצסות, ועוד כאלו שאנחנו בכלל לא מדמיינים. ועוד תת קטגוריות כאלו בפנים שאנחנו בכלל לא...
שאנחנו לא מכירים, כי
לא, לא כן, מכירים, כי נעלמו. תראו, אני קורא ספרי בישול עתיקים, אז כל פעם אני פוגש, אתם יודעים, קראתי ספר בישול בגדדי, אז היה שם יוגורט מקוקוס.
בספר בישול בגדדי?
בספר בישול בגדדי מהמאה העשירית. תחשבו את זה, לפני 1,000 שנה, כבר אנחנו חושבים שלעשות יוגורט מאגוזים וכאלו זה המצאה מודרנית, כן. תחליף לחלב.
זה לא מ-2017,
כן, משהו כזה.
אולי,
לא...
אולי זה קשור לעודים העיראקים בעצם, עודים שמוצאים בעיראק.
יוגורט מקוקוס, זה, זה מדהים. תראו, גם אמבה הרי היא מסורת. אני מצאתי מתכונים עתיקים לקישק. קישק היום זה בעצם בורגול ויוגורט מוצס, אבל במקור...
שבארץ אנחנו רואים את זה בעיקר ברמת הגולן.
אצל הדרוזים ברמת הגולן הם מייצרים אבקה כזאת מאוד טעימה. בטקסטים מקוריים, דבר ראשון הגעתי פעם לאיזה ספר סורי, גם מהמאה ה-15, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, היה בתוכן עניינים של הספר, היה כתוב מתכון לקישק, ואז פותחים את הספר במתכון לקישק, כתוב מתכון לקישק, ואז כתוב למטה, טוב, כולם יודעים איך להכין קישק. אז לא נכין את המתכון. אז לא היה שם מתכון, אבל...
מתכון לך תשאל את אימא.
אבל המתכונים שלהם לקישק זה בעצם בורגול מוצס עם תוספות. יוגורט זה בכלל תוספת יחסית זניחה. מתסיסים בורגול בלעדי ומוסיפים לו עשבים, חצילים, דלעת, כל מיני דברים כאלו. ואז מייבשים אותו לאבקה. תחשבו איזה מגוון זה יכול לתת.
וואו, ואנחנו באמת מכירים את זה רק עם היוגורט. אגב, אם אתם רוצים להתנסות בזה, זה בסוף כמו דייסה כזאת של בורגול ויוגורט ברגע שמוסיפים את זה למים. זה מדהים. אז זה מה שהיה קיים פה. אמרת גם שהיה קיים מיסו מקומי?
כן, כן, ממש ככה. כשהם קוראים טקסטים רפואיים, אני הגעתי לזה דרך טקסטים רפואיים של הרמב״ם ורופאים אחרים, מוזכר כל הזמן רוטב שנקרא מורי. ממרש יוד בעברית, בערבית כמובן. מורי, 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 מורי דגים, מורי שעורה, מורי דגים, מורי שעורה. והמחקר מעלה שזה בעצם, זה המיסו המקומי. יש לנו כל מיני מתכונים. אני, לקח לי המון שנים עד שעזרתי אומץ, לנסות את אחד המתכונים. זה מתכון של חצי שנה, שתבינו, זה צריך...
חצי שנה לייצור?
לייצור, כן. מתכון של חצי שנה, הייתי צריך ללכת לקדרית, שתכין לקדרה מיוחדת שתתאים לזה, לקנות שעורה בלדי מחקלאים, עשיתי כל מיני תהליכים, לבנות מתקן מיוחד, צריך לעשות קונוסים משעורה, שהתייבשו 40 יום בשמש ויעלו עובש, כל מיני דברים מדהימים בתהליך. לקחתי את המתכון, עשיתי לו ממש פרוטוקול, ועשינו אותו, ויצא לנו בסוף, זה היה פשוט לא יאמן, יצא לנו אחרי חצי שנה, פתחנו את זה באוגוסט האחרון, התחלתי את זה ממש בתחילת הקורונה, יצא לנו רוטב מדהים, גם רוטב שחור, כמו רוטב סויה, טעם של רוטב סויה,
וואו.
ריח של רוטב סויה, ומשקעים שהם ממש כמו מיסו. ואת המתכון הזה ממש הכנסתי כבר לספר כמתכון, למרות שקשה לי להאמין שמישהו יכין אותו.
40 יום קונוסים בשמש.
זה כמו, אתה יודע, אתה פותח את האינטרנט, אתה עושה מתכונים ב5 דקות, אחר כך אתה מתקדם לזמן הכנה חצי שעה, ואתה הולך לעשות תאימורי.
האם אפשר לדחוף את הדבר הזה למיקרו ולעשות את זה ב2 דקות? זו השאלה שלי.
אז זו הייתה חוויה מדהימה, ההכנה של זה, והציפייה, כמו שמצפים כשעושים מיסו, מיסו הרי שמים אותו חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, זו הייתה חוויה אדירה, וגם לגלות שהיה לנו רוטב, תחשבו, רוטב סויה מקומי, לא מסויה.
רוטב, כן, רוטב מקומי שהוא... רוטב, כן,
אבל
כן.
שהוא באותה טכניקה בעצם.
תראו, גם מיסו ביפן יש 300 סוגים שונים של כן. מיסו. זה, הטכניקה היא מה שעובד פה, זה עובש, עובש מקומי עשינו.
זהו, איזה עובש, כי הרי...
זה יוצא עובש,
תראי... המיסו המקורי הוא שעושים ביפן זה קוג'י.
נכון, אז כנראה שהעובש שאנחנו ייצרנו בתהליך שהגיע מהספר בישול עתיק, שהעובש שנוצר שם, לא בדקתי אותו, לא שלחתי למעבדה לבדוק איזה עובש זה, אבל כנראה הוא מאותה משפחה של הקוג'י. גם קוג'י, יש הרבה סוגים של קוג'י.
כן.
ובגלל שהטעם יצא דומה, והריח יצא דומה, והאופי מאוד דומה, כנראה שהצלחנו לייצר את העובש הזה בתוך הקונוסים. הם לא מדברים על עובש, הם לא מדברים על העובש עצמו. הם אומרים, תיקחו את הקונוסים, תעשו להם חור בתחתית שלהם עם האצבע, mm-hmm. ותשימו אותם בשמש, בצל, בתוך קליפות של חיטה.
מה מטרת החור?
מוץ.
מוץ, בתוך מוץ. ומה מטרת החור? גם אני שאלתי את עצמי, כן. אבל אמרתי, אני אעשה מה שכתוב בזה. אחרי 40 יום, mm-hmm. שזה היה שם בשמש, לקחתי וראיתי שבתוך החור יש עובש.
וואו, היה צריך
לתת תנאים אירובים. היה צריך לתת תנאים בפנים של סיבים וחום, ואמרו גם להתחיל את זה לקראת האביב, ובפנים נוצר עובש, ואחרי זה אומרים, תשבור את זה, תכניס את זה למים ממלח. זה ממש...
זה overwhelming.
זה לא יאמן. זה לא יאמן. עכשיו, זה היה המתכון אחד, יש לי עוד כמה מתכונים כאלו, יום אחד אני גם אגיע אליהם בספרי בישול, יש כמה מתכונים של המורי הזה. אני עשיתי מתכון מספר בישול מקהיר, מהמאה ה-13.
של שעורה בלבד.
של מורי משעורה וחיטה.
חיטה.
היו שם חלקים קשים.
מה זאת אומרת?
להרבה וארבע פעמים ביום, לאפות, לעשות מקמח בצק עם מלח, לא משנה, לאפות אותו לילה שלם בתנור, בבוקר לשבור אותו עם פטיש לחתיכות, להכניס אותו לתוך הקדרה, כל מיני... ויש כל נערות בדרך, ובשבועיים האלה, אל תיתן לבן אדם מלוכלך להתקרב לקדרה.
תראה כמה זה חשוב, כמה זה... לא, זה מדהים. אל תשנה את המאזן של החיידקים. נכון,
זה מדהים, מדהים. כמה ידע בלי... תשתמש לערבב את הקדרה בענף של עץ תאנה.
בטח יש בה עץ תאנה, איזשהו חומר שמסייע.
אז הידע הזה, זה באמת מלהיב אותי, הידע הזה שאנחנו משיגים מהמתכונים המדהימים האלו.
מדהים כמה ידע היה פעם, בלי שום טיפת טכנולוגיה.
כאילו הם ידעו שאסור לאדם אחר להתקרב.
נכון, ממש ככה.
הם לא ידעו מה זה חיידק, הם לא ידעו כאילו שהמאזן החיידקים אצלו שונה משלנו.
ממש.
ובכל זאת הם ידעו שאסור. זה אגב נושא מאוד מעניין גם, העניין של הטמפרטורה. אמרת שבאביב, אם זה האביב, אז תעשו את זה, נכון? באביב, כנראה זה עניין של טמפרטורה ושל לחות. יש הבדלים במסורות ההתססה סביב העולם, לפי הטמפרטורה, כי אנחנו מדינה חמה.
גם הזנים של החיידקים הרי משתנים. אמרנו קוג'י, יש מלא זנים של קוג'י, אבל גם לדוגמה ביפן, כשעושים קוג'י, באזורים מאוד קרים, אז יש סאונות שהמטרה שלהם זה לעשות קוג'י. אני בהתחלה, כשקיבלתי את המתכונים של איך מרבים קוג'י מיפן, אמרתי, מה, אני אעשה פה סאונה? עשיתי בהתחלה סאונה, אומרים, תעשה אינקובטור.
סליחה, אתה גר בסאונה.
אמרתי לעצמי, קראתי את החומר, ואמרתי, טוב, אומרים פה שצריך לחוט, ו-30 עד 40 מעלות. אמרתי, 30 עד 40 מעלות, זה במטבח שלי, בנווה איתן. לא, במחסן. ומאז אני מרבה קוג'י, 6 חודשים בשנה, שזה הקיץ אצלנו, זה עדיין קיץ עכשיו אצלנו, במחסן. אני שם את הקוג'י במחסן, וזה כמו סאונה.
אידיאלי.
אידיאלי, זה תנאים אידיאליים לקוג'י אצלנו.
וואו. חצי שנה אתה מחכה, עד שלראות מה קורה למיסו. זה נשמע עכשיו נורא נחמד שהצלחת לעשות מיסו, אבל יש פעמים שאחרי חצי שנה פתחת והיה שם זוועת עולמים?
כן. כל מיני ניסיונות שעשיתי לאורך ההיסטוריה נכשלו כישלון חרוץ. אני תמיד אומר, אם אתה לא מנסה, אתה לא מצליח. אבל צריך לדעת גם להיקשל כמו שצריך.
כן, אבל פה זה לא לקצוץ בצל ושיצא לי סלט לא טעים.
מיסו מלא פעמים בתחילת הדרך, יצאו לי כל מיני מיסויים נוראים ואיומים שהייתי צריך לזרוק לפח, עם תולעים כששמתי פחות מדי מלח. וניסיתי להציס כל מיני עלים, ועלים זה לא עובד. חוץ מיעלי גפן וכאלו, ניסיתי להציס חובזות וכאלו, זה היה נורא והיום. היו לי כישלונות מאוד 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 גדולים, אבל צריך להגיד שגם כישלונות הרבה פעמים, אם יש לך אומץ, אז הופכים להצלחות. זאת אומרת, כשאני מציס בשר, עוד מעט נדבר על בשר, אז פעם אחת המקרר שלי של הבשר, המקרר המיוחד, עם התנאים המיוחדים, הלך. והלחות מאוד מאוד עלתה, וגילינו את זה רק איזה שבוע אחרי. והבשר פיתח צבעים מיוחדים.
איזה דרך עדינה.
ירקרק, צהבהב וכאלו. וראיתי אותם, נגעתי בהם, הרחתי אותם, התייעצתי קצת, בתור איש מקצוע שעושה מחקרים, אמרתי, אני חייב לבדוק. וזה היה הבשר הכי טעים. אחר הכבוש הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. כן.
לא פחדת?
התייעצתי עם אנשים שאני מכיר, יש לי חברים מיקרוביולוגיים, ויש לי זה, בדקתי לפי הריח, לפי הצבעים, את מידת הסיכון פה שאני לוקח, לא חשבתי שאני לוקח סיכון גדול. תראי, כבר קרה לי פעם שהתקלקל והרחתי, הרחתי שזה מקולקל. וזרקתי, לא לקחתי סיכון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת איך...
זה עניין מאוד מעניין, כי דיברת על המורי ועל העובש שנוצר שם. בעצם, הצסה ועובש זה לא אותו דבר. פה יש לנו בקטריות, ופה יש לנו סוג של שמרים פטריות.
אבל עובש תמיד היה חלק מהצסה.
כן, אבל בעצם עובש יכול להיות מסוכן לנו בשעה שהחיידקים הלקטים לא מסוכנים לנו. או בשאלה של הדיוטות, כשאני מנסה להציס משהו בבית, ועולים לי בועות, הכל סבבה, אני יודע שיש לי הצסה. כשנוצר שם עובש, ובדרך כלל נוצר עובש, האם זה עובש שצריך לפחד ממנו נורא, לזרוק את הכל, או שאפשר לזרוק רק את העובש, או להמשיך הלאה?
לימדו אותנו לפחד מעובש, אבל עובש וחיידקים באותה מידה צריך להתייחס אליהם באותה דרך. כמו שיכול להתווצר עובש לא טוב, יכול להתווצר גם להתפתח חיידקים לא טובים בתוך החומר שאתה מציס. אני למדתי לא לפחד מעובש, גם מניסיון וגם אני פשוט מריח ובודק, אנחנו מפתחים את חוש הריח שלנו, הרי לאורך כל ההיסטוריה כולם התעסקו בעובש. נקניקים, העובש הלבן על הנקניקים, זה לא אנחנו המצאנו,
נכון.
זה עובש. העובש בגבינות מאופשות, זה עובש מעולה. במיסו כמובן יש עובש כחלק אינטגרלי, עובש לבן בדרך כלל אין צורך לפחד ממנו,
okay.
גם אם הוא נוצר או שמורידים אותו או שאפילו מרבבים אותו פנימה, אם הוא בשכבה דקה, אבל גם עובש אחר, אני אספר לכם סיפור, אני לפני איזה שנה הכנתי לאשתי חומוס, לאוכת צהריים, ורציתי מלפון חמוץ. הלכתי לאחד ממקררי ההצסות שלי, חפרתי בפנים, מצאתי שם צנצן מלפון חמוץ, שלא הייתה סגורה טוב מלפני שנה.
אוקיי.
Okay. הוצאתי את הצנצנת,
מלפון בן שנה.
היה כזאת שכבה של עובש, סנטימטר, שכבה אהבה, מתחתיה היה תפוז, חצי תפוז, שהחזיק את המלפונים מתחת לנוזלים.
כן.
אמרתי, מה אני אעשה? הורדתי את השכבה של העובש, זה הרי כמו פקק כזה, הורדתי. הוצאתי את התפוז,
כן.
הוצאתי את המלפונים, חתכתי אותם, שמתי אותם עם החומוס, הגשתי לאשתי,
ויצאתי
מהבית.
אני אראה מה כבדיוק.
יצאתי מהבית.
יצאתי מהבית, לא אכלת יחד איתך, אומר ביולי סטייל.
חזרתי.
שלח אס-אמס אחרי שעה. מה המצב?
לא, חיה?
חזרתי אחרי שעה, והיא עדיין הייתה שם. אמרה שהחומוס היה מעולה וגם החמוצים.
זה, אבל אני חושבת אם אני צריכה להוריד את זה לשאלה הכי פשוטה. באמת איפה עובר הגבול בין תוסס למקולקל, והאם אתה באמת חושב שאנחנו יכולים לסמוך על חוש הריח שלנו בדבר הזה?
הגבול הוא מאוד דק באמת, אבל אני באמת חושב שאנחנו יכולים לסמוך על חוש הריח והטעם שלנו בדבר הזה.
Okay.
זאת אומרת, טעימה קטנה לא...
לא תהרוג.
לא תהרוג. ו...
כי יש פחד עצום, בטח מבשר.
לימדו אותנו לפחד מחיידקים באופן כללי.
נכון.
תראי, אנשים מתקלחים באלכוג'ל. לימדו אותנו שחיידקים זה לא טוב, ולימדו אותנו הרבה דרכים עם איך להרוג אותם, לחסל אותם באופן כללי בחיים.
כמה חיידקים סוררים, הוציאו שם רע לכל...
נכון, נכון. זה גם מה זה חיידקים סוררים? סלמונלה, נגיד, כן? יש לכם סלמונלה עכשיו מחטי קול.
כן.
פשוט אין לה את התנאים להתפתח, כי אנחנו אוכלים טוב וכולי. יש את החיידקים האלה נמצאים הם חלק מהחיים שלנו. אם לא נייצר את התנאים להתפתחות שלהם, אז הם לא יתפתחו. אנחנו צריכים ללמוד לא לפחד מחיידקים, אנחנו צריכים ללמוד להיות חכמים, לייצר קהילה של חיידקים.
אתה יודע, הפחד הזה הוא באמת מובנה בתוכנו, כאילו, אנחנו נולדנו לתוך עולם מתועס, כאילו, באמת עולם שאנחנו לא רואים הצסות סביבנו. ולפני איזה שבועיים קיבלתי מאילה ואיזר ממסעדת רוטנברג, סלק כבוש שהם עשו. ופשוט פתחתי את הצנצנת, וקודם כל היה צס.
כן.
והצס הזה קודם כל נורא נורא מפחיד אותנו.
דיברנו על זה.
אנחנו מקשרים אותו למשהו מקולקל.
קשרת ואמרת לי שאת מתרגשת מאוד, אבל היה רעש.
היה צס. ואז גם הסלק מהלחץ שהיה בפנים, פשוט פרץ החוצה מתוך הצנצנת. וזה דברים שאצלנו בעולם המערבי נתפסים, כדברים שכנראה אנחנו לא אמורים לאכול. ובוודאי שאנחנו אמורים לאכול.
ברור. דרך אגב, התפוצצויות בהצסה זה דבר מדהים. התפוצצו לי בקבוקים, צנצנות, חביות, הכל.
אתה אומר מדהים. מה מדהים? מה?
יש איזה משהו מרגש, מבחינה כימית, תחשוב, שאני עושה חריף מוצס, ומישהו סגר אותו לפני הזמן, והחבית מתפוצצת, תחשבו איזה כוח יש לדבר הזה.
וואו.
או שתמד, אם לא עושים אותו נכון, יכול לפוצץ בקבוק זכוכית. תחשבו איך נוזל בציסה מפוצץ בקבוק זכוכית. כמה כוח צריך בשביל זה? זה מלהיב.
הפצצות של פעם.
כן, ממש.
מסתיר להם ליסודות של הגשר כמה בקבוקי תמד ונחכה.
לגמרי.
אבל באמת חיידקים הם חברים שלנו. אנחנו פשוט לא מכירים אותם מספיק ולא... יש לי חבר, קוראים לו דוקטור עמרי קורן. הוא בעצם אחד החוקרים המובילים בארץ בתחום החיידקים, המיקרוביום. ואחד הדברים שהם טוענים כשהם... חוקרים את זה לא כמוני, אני היסטוריון, הם חוקרים את ה-DNA של החיידקים, הם אומרים שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לזכור זה שככל שיש יותר מגוון יותר גדול של חיידקים, גם אצלנו, גם במוצסים שלנו, אז המערכת יותר יציבה. כמו מגוון ביולוגי בטבע בעצם. ככל שהמגוון יותר גדול, גם ביוגורט וגם כשאנחנו מסתכלים על צמחים בטבע, ככל שהמגוון יותר גדול, המערכת האקולוגית הזאת שהיא אנחנו, או שהיא היוגורט יותר יציבה, יותר עמידה ויותר טובה לנו. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני זוכר את הפעם הראשונה ששלחתי להם במבחנה חתיכה מהבשר הקבוע שלי, אז אחרי שבוע קיבלתי ממנו טלפון ואמרתי, שמע אורי, מה שיש לך פה זה גן חיות. יש פה חיידקים שאנחנו אפילו לא יודעים את השמות שלהם. כן. צריך למצוא בספרות, למצוא איך זה, יש מאוד מגוון.
אז מה בריא בזה? מה בעצם טוב לנו בצריכת אוכל מוצס?
אז תראי, רוב האנשים יגידו לך שמה שטוב לנו בצריכת אוכל מוצס זה החיידקים, אבל זה לא בדיוק זה. מה שטוב לנו באוכל מוצס זה בדרך כלל המצה, האוכל של החיידקים.
אוקיי.
אוקיי, החיידקים אוכלים אוכל שהוא בעצם הופך להיות מה שנקרא מזון על בשביל ההתפתחות של החיידקים בתוך מערכת העיכול שלנו.
אוקיי.
חיידקים באופן כללי מוצאים את דרכם בכל מיני דרכים.
אתה אומר בעצם...
אלא מי הגס שלנו,
שזה... את מכניסת האוכל המוצס, את בעצם מאפשרת לחיידקים הטובים האלה לחיות בסבבה.
לחיות טוב, כן. מספקת להם. בעצם יותר חשוב מלהביא חיידקים לתוך המייגס שלנו, יותר חשוב לייצר אזור מחיה טוב לחיידקים האלו שם. כי לא משנה אם תביא חיידקים ולא תייצרי בשבילם מה לאכול ותנאים לחיות, הם לא יישארו שם, לא יתרבו.
וזה בריא באופן גורף? כלומר, לכולם בריא אוכל מוצס או לא. שיש אנשים שאסור להם?
זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שזה עושה להם לא טוב, ואז שלא יאכלו כמובן.
אוקיי.
יש אנשים שאוכל מוצס ספציפי לא עושה להם טוב. ויש גם תופעה מאוד מאוד נדירה לאלרגיה לחומרים של התססה, אבל זה גם, שוב פעם, מאוד מאוד נדיר. שוב פעם, אדם צריך לשים לב למה טוב לו ומה לא טוב לו. רוב האנשים... ובמיוחד כאלה עם בעיות עיכול, זה עושה להם פלאות, פלאים. פלאים, ממש.
אני ראיתי אותך בראיון לפני 3 שנים בערך, עם שאול.
כן.
ושם אתה מספר...
שאול
אמסטרדמסקי מכאן. ושם אתה מספר שבהרבה מקורות ראית שאנשים פעם אכלו צועה של חיות.
נכון.
כדי להכניס לגוף שלהם את החיידקים האלה, ואפילו אתה מרחיב ש... צועה של חיה אחת מטפלת בבעיה אחת, וחיה אחרת לגמרי מטפלת בבעיה אחרת. זאת אומרת, יש לך מחושים בקיבה, אתה צריך קקי של יונה. כזה.
וואו, זה הלך לכיוונים שלא ציפיתי בתוכנית הזאת.
כן, כן, אני נמנעתי עד עכשיו מלדבר על צועה, למרות שהסטודנטים שלי, זה אחד הדברים שהם הכי אוהבים. אנחנו עכשיו לומדים בחוץ הרי את שנת הלימודים שלנו, כי קורונה. אז תמיד שעוברים חברי קיבוץ, אנחנו לומדים בקיבוץ מסביבנו, אז הם תמיד דואגים שאני אגיד צועה בדיוק כשהם עוברים, כי אני מדבר כל כך הרבה על צועה בלימודים.
כי זה חלק בלתי נפרד,
כן, מאוד מאוד משמעותי. דרך אגב, גם צועה זה תהליך תסיסה מאוד מעניין ומורכב, הרי 60% מהנפח של הצועה שלנו, למי שיש, זה חיידקים, חיידקים חיים, שזה מדהים.
אתה מבין? הם לא רק, הם גם עושים תחלופה.
להצליח להגיע בלי שום הבנה שיש חיידקים, כן. אבל להגיע למיקרו הזה של צועה של יונה מתאימה לבעיה ספציפית רפואית, בלי להבין שום דבר. זה כמו קסם, זה כמו קישוף.
זה מדהים. מסורות, תמיד שואלים אותי למה כל כך מלהיבות אותי מסורות, אז אני מספר שזה כמו מחקר, אתם יודעים, זה מחקר שנעשה במשך אלפי שנים, ולא יכול להיות שנבטל אותו ונגיד, טוב, כן. זה לא נחשב, כמו שאנחנו נוהגים לעשות. אז גם המחקר המודרני הוא מעולה וטוב, ואנחנו יכולים ללמוד ממנו הרבה, אבל אנחנו צריכים לזכור שגם המסורות האלה, שזה מחקר ארוך טווח ומדהים, אנחנו יכולים ללמוד המון המון, וחבל לאבד אותן.
כן.
בדרך כלל הבן אדם, אם הוא ניגש למשהו, והריח לא טוב בעיניו, או הטעם לא כל כך טוב בעיניו, אז הוא מניח שזה מקולקל. זו הסיבה שיש לנו חוש טעם וחוש ריח. השאלה היא אם מישהו שנגיד עכשיו יתקרב למשהו מוצס, והריח והטעם לא יהיו טעימים בעיניו, האם זה אומר שזה לא טוב, לא? או שפשוט כי הוא לא מכיר את זה, או במילים אחרות, יכול להיות שזה טעם נרכש, יכול להיות שאני יכולה ללמוד לאהוב אוכל מוצס?
חד משמעית זה טעם נרכש. אנשים שלא טעם, יש איזושהי השטחה של הטעמים אצלנו בחברה המערבית המודרנית, התעשייתית. ובעצם אנשים שלא טעמו אוכל מוצס מסוים, הוא יכול להיות מאוד מאוד לא טעים בשבילם. אני יכול לספר על עצמי שאני הפעם הראשונה שהייתי באיטליה ואכלתי פרשוטו, הייתי בטוח שאני אוכל בשר מקולקל. כי בשביל אשכנזי שגדל בעיירת פיתוח ואכל גבינה צהובה ולחם לבן, פתאום הפרשוטו הזה, זה נראה לי בשר מקולקל, ולקח זמן לחוש הטעם שלי להבין מה זה. היום אני עושה... אני כבר עושה בשר כבוש בעצמי עם טעמים כאלו, ואני רק רוצה את הטעמים האלה, והבנות שלי, יודעים, גם הילדים של השכנים שלנו, הם תמיד באים למרכז הנהגת הבריאות, הדבר הראשון שהם נכנסים בדלת, תמיד אנחנו צוחקים על זה, ואומרים, בשר כבוש? אולי... זה כמו גוזלים כאלה שאתה נותן להם חתיכות של בשר כבוש, כי זה הדבר הכי פופולרי שיש אצלנו. אז הם קיבלו חינוך קולינרי טוב, אבל לרוב האנשים, הטעם הזה בפעם הראשונה, הוא קצת שונה עבורם, הוא מוזר.
כן. אני חושב שאנחנו רואים את זה הרבה, אני ואפרט עושים כל מיני סדנאות אוכל, ואוהבים לפעמים להתמקד גם במטבח האסיאתי. אני חושב שרוטב דגים, פיש סוס או נמפלה, זה אחד הטעמים הכי נרכשים שיש. זה טעם שהוא נוראי, זה פשוט דגים רקובים. זה כאילו, לבן אדם שלא מכיר, זה החוויה שהוא נתקל בה, והוא לא מצליח להבין את העניין, אבל מרגע שמבינים מה עומד מאחורי הטעם הזה, אי אפשר בלעדיו לחוות חוויה תאילנדית. אי אפשר.
כן, זה הכל חסר, זה הכל שטוח.
אז אני אספר לכם שגם פה היה רוטב דגים, דבר ראשון.
פה? בארץ ישראל?
פה בארץ ישראל, הגרום.
בארץ ישראל שלנו?
בטח, בטח. יש אפילו רוטב דגים מצאו במצדה, רוטב דגים כשר שהורדוס ייבא מרומא.
גרום.
כן. וואו. קראו לו, זה המשקעים, זה לא הרוטב, קראו לזה מוריה. שזה מורי, מוריה. יש פה המון גלגולים של המילים האלו, זה מדהים.
מסתכל על לוקסה, אני
קולטתי,
מתחילה
להימס. אני התחלתי, שפה, יש לי סיפורים על שפה, זה גם אני פה ממש אוהב את זה, אבל בדיוק התחלתי לעשות גרום, זאת אומרת, רוטב דגים, תסיסה באמצעות תסיסת מלח בריכוז גבוה, מהכינרת, מסרדינים מהכינרת. בעצם קיבלתי...
לבנון כינרת?
לבנון כינרת, שזה הסרדין, זה מין ייחודי שיש אותו רק בכינרת. אנחנו יודעים שעשו, יש ממצאים שעשו ממנו רוטב דגים.
וואו.
ולקחתי אותם שלמים מהכינרת, טריים, וזה עכשיו יושב אצלי בחוץ, בקדרה, עוד חצי שנה, שנה, אני אביא לכם לטעום.
על איזה תקופה אנחנו מדברים שייצרו כאן את הרוטב דגים הזה?
אנחנו מדברים על לפני 1,000 ו-2,000 שנה, ו-3,000 שנה.
אה, כי אני הלכתי אחורה, נגיד לסמכתטים, אמרתי, הגיעו מאזור איטליה אולי, אז הם הביאו את הגורם,
זה היה פה תמיד, כן, כן. שמדברים על מורי, נגיד, לפני 1,000, שהרמב״ם מדבר על מורי, 800 שנה, שזה, ועוד רופאים אחרים, לפני 1,000 שנה ו-1,500 שנה, אז אומרים, מורי דגים, ומורי שעורה, מי שגר ליד החוף אכל מורי דגים, מי שגר בפנים הארץ אכל מורי שעורה.
זה משוגע.
אני מעוניינת.
אני רוצה ללכת רגע לדברים קצת יותר מקובלים. אני לא יודע, זה לא בליינאפ, אם את מחפשת, זה לא שם. אבל אני חושב שאני כן תחקרתי את ההיסטוריה, כי זה כאילו הקטע שלי בתוכנית שלנו, ללכת אחורה ולנסות להבין מה מקור חומר הגלם. וכמו שאמרת, אין מקור להצסה. הצסה זה תהליך טבעי שקורה בטבע, יכול להיות שהוא קרה עוד לפני שנוצרו צמחים, כי הוא עובד בסביבה...
חיידקים.
חיידקים בדיוק. אבל אני חושב, ולפחות מהדברים שנתקלתי בהם במהלך ההיסטוריה שלנו בתחקירי התוכנית, שהמוצר הראשון שהבן אדם בית מוצס, היה לחם או דגנים, כי בעצם... אנחנו יודעים על הפיטה הזו, דיברנו עליה בפרק החיטה, יש פיטה שהתגלתה בארץ ישראל בת 14,500 שנים, שזה בערך החומר גלם הכי עתיק שגילינו פה, שבן אדם יצר במו ידיו, ובעצם בשביל תהליך ההתפחה צריכים את תהליך התסיסה.
תראה, אני לא יודע אם זה הדבר הראשון, יש איזה ויכוח מאוד מאוד גדול, אבל בהחלט זה הדבר הכי חשוב שקרה מבחינת התססה, בשחר ההיסטוריה, מה שנקרא. בעצם התהליך התסיסה של הדגנים, גם הכנת בירה וגם הכנת לחם, היו מאוד 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 משמעותיים לעיכול שלנו, ליכולת השימור שלנו של הזרעים, ולשימוש שלנו בהם. דרך אגב, הרמב״ם, הרי אני מתעסק בהיסטוריה של הרפואה במקור.
יש לך פודקאסט על הרמב״ם, אגב, נכון?
יש לי פודקאסט שנקרא שעת סיפור.
שעת סיפור.
שבו אני, פודקאסט פיראטי, לא כמו שלכם, כזה מסודר עם מולפן וזה, שבו אני מקריא כל פרק, קטע מאיזשהו ספר בספרייה שלי. אני מתקים את המתכון של המורי, איזה פרק מדון קישוט, כל מיני דברים מעניינים. אבל נחזור לרמב״ם, אני בהיסטוריה של הרפואה, אז הרמב״ם בטקסטים הרפואיים שלו,
כן.
שזה מדהים, אומר שאם אוכלים לחם או משהו מחיטה, הוא חייב להיות תוסס. הוא חייב להיות תוסס, והוא לא רק שהוא אומר את זה בעצמו, הוא גם מצטט את גלנוס, שהיה רופא 1,100 שנים לפניו. והוא אומר, גם גלנוס אמר, ומביא את הציטוט שלו, שחיטה לא תוססת לא שווה כלום. והוא גם, אחרי זה גם מפרט מה לא לאכול. קרקרים, יטריות, סופגניות, כל מיני כאחים וכאלו.
וואו.
שזה מדהים, הם כבר אז הבינו את הערך הבריאותי שיש בהצסה.
הם היו כל כך הרבה יותר מחוברים לגוף, שהם כאילו ראו את הכבדות מאכילת אוכל שלא עבר את ההצסה הזאת, ואולי יציאה לקרב פחות יעילה.
לא, תראי, בעולם המודרני יש לנו הרבה גורמים מקהים. אנחנו כבר לא מריחים כמו שהרחנו פעם, נכון? אנחנו לא רואים, ממש. אנחנו לא שומעים, כן? אנחנו כלום, אנחנו די אטומים בתוך איזשהו ענן של ערפול חושים,
מרוב
שפע של, של רעלים שסובבים סביבנו.
עייפים שותים קפה, אחרי האוכל כבדים מורידים כוסית פרנה, כאילו אנחנו פשוט מתמודדים עם הדברים.
הנוחות הזאת לקחה מאיתנו המון דברים שהם נורא בייסיק, היום בן אדם יריח משהו מוצס, והוא לא טעם מעולם משהו מוצס, והאינסטינקט הבסיסי שלו הוא אנטי. בעוד שלפני המצאת המקרר, נגיד לפני 200 שנה, וכשבכל בית היה מוצרים מוצסים, אנשים יכלו כמו הבנות של אורי להיכנס ולהגיד, בשר הכבוש.
לגמרי.
זה ממש ככה. זה ממש ככה. גם הריחות, אנשים לומדים להכיר את הריחות האלו ולהביא אותם אליהם הביתה. תראו, גם בספר, הרי האנשים שעבדו על הספר, זה אנשים שבאו מתוך המקום של ראינו את זה, טעמנו את זה, הכנסנו את זה לבית שלנו, חייבים שאנשים אחרים. זאת אומרת, מי שיזם את הספר זה חיים יוסף.
הצלם, הוא יזם את הספר הזה?
הוא בעצם בא אליי לפני שנתיים ואמר לי, אורי, אנחנו חייבים לעשות ספר הצסה, אנחנו חייבים, הוא לקח אותי באוזן, משך אותי, ואני חייב להגיד שבזכותו, ממש בזכותו, יש את הספר, והוא גם, אחד הדברים בצילום זה שהוא ניסה להביא את החוויה, הרי הוא בעצמו מציס, הוא כל הזמן מציס דברים בעקבות הספר ועוד לפניו, בעקבות שנת הלימודים במרכז להנהגת הבריאות, והוא רצה להביא את האווירה הזאת דרך התמונות, וזה מבחינתי הריחות, הוא רוצה להביא את הריח, הוא אמר, הוא רוצה להביא דרך התמונות הריח של מרכז הנהגת הבריאות.
מי שבא ללמוד אצלך נדבק בחיידק ההצסות, אין דרך אחרת.
קשה מאוד, כן, שלא.
חשוב להגיד אגב שחיים חי בתל אביב, כלומר, הצסה לאו דווקא קשורה לחיות דווקא בטבע, אתה יכול לעשות את זה בכל מקום, בכמויות קטנות ובכמויות גדולות, לא בהכרח צריך מערה, כמו שיש לך בשביל להציס.
גר במערה.
לא, אבל באמת צריך לתת קרדיט לאנשים שעבדו על הספר, כי חיים יוסף, הספר מדהים, כאילו התמונות שם פשוט יפהפיות.
ממש.
ונועה לוי על המתכונים.
נועה לוי שעסקה במתכונים, ובעצם היא גם למדה במסלולי הנהגת הבריאות, וגם אחד הדברים אני זוכר באמצע השנה אמרה, הטעם של המקום, של המרכז עצמו, זה משהו שהיא לא יכולה לתאר במילים.
זה נכון.
ומההתחלה התחלנו ככה להתחבר, והיה לי ברור שהיא תעזור לי ככה לייצר את המתכונים שמגיעים מתוך המוצסים.
אז שניהם, ויחד עם הכלים של עדי ניסני, שכל שבוע לוקסי ואני מדברים עליה אצלי בבית, זה, אני צריכה ללכת לעדי ניסני, אני חייבת ללכת לעדי ניסני.
יש גם את ענת וקנין אפלבאום, שהיא בעצם עיצבה את הספר.
והעורכת יעל מירון קנני.
בדיוק.
מדהימה.
ממש כיף.
איזה צוות.
וואו. שנייה, אני אספר משהו על הצוות, אנחנו עשינו קייטנה, קראנו לזה. צילמנו את הספר בחמישה ימים, מבוקר ועד ליל.
אתה קורא לזה קייטנה?
אני קראתי לזה קייטנה, הם קראו לזה מחנה עבודה סיבירי, אני חושב, גולאג או משהו כזה. הם עבדו מאוד קשה, אבל החוויות והטעמים מתוך התהליך הזה, כשצילמנו בחמישה ימים את הכל, כל המוצסים, זה היה משהו מדהים.
טוב, לוקסי, זמן לשתות קפה. בוא נעשה הפסקת קפה קלה.
קופי ניישן.
הפינה קופי ניישן משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך קפה אליט, שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש. והשבוע, מה נראה לכם? שהנושא לא יהיה קשור לפינת הקפה? ודאי שהוא יהיה קשור. כי לוקסי, האם ידעת שגם בעולם הקפה יש הצסה?
למעשה כל קפה שאנחנו שותים הוא הוצס בדרך.
מתי שהוא הוצס? כן. בוא נדבר על זה.
אז בוא נתקשר לציון כהן, טכנולוג ראשי, קפה קלוי בקפה אליט. הלו, הלו, הלו.
תורים טובים, מה שלומכם?
ציון, מה שלומך? כמה זמן לא דיברנו, מה זה?
וואו, אני מתגעגע, כן.
בצדק רב. תקשיב, אנחנו היום בפרק על הצסות, וחשבנו שזה זמן מעולה לספר למאזינים שלנו, שגם בתוך כוס הקפה שלהם יש מוצר מוצס.
נכון, בתהליכי גידול קפה ועיבוד ישנם מספר שיטות. אחת השיטות זה באמת שיטה של הצסה לפני ייבוש. קצת אם נדבר על תהליכי עיבוד קפה, בדרך כלל, וזה מה שהיה בעבר, הקפה התגלה לראשונה, אז פשוט אחרי שהדובדבן הגיע להפשלה, קלפו את הדובדבן, את הפרי, את הקליפה הבשרנית, ואת הגרעין הפנימי ייבשו בשמש.
אוקיי. Okay.
ולפני 200-250 שנה, התפתחה שיטה של הצסת קפה.
למה בעצם צריך להציס את הקפה? מה זה נותן לנו השלב הזה?
השלב הזה הוא, יש כאן איזשהו תהליך שנקרא הצסה אנזימטית. לוקחים את הגרעינים, מכניסים אותם בתוך מכלי מים, ואז למעשה האנזימים שנמצאים בקליפה, מתחילים להפריד את הקליפה החיצונית מהגרעין הפנימי. ואז בצורה הזו מצליחים אחרי הצסה לשטוף את הטפולים, את הפנימיים, ואז מקבלים קפה הרבה יותר ארומטי, עם תנים פירותיים, וזה מה שנקרא בעולם המקצועי, הווש ארביקה בדרך כלל. זה גם קפה שגם מקבל פרמיה על מחיר וגם על האיכות שלו.
אבל זה פעולה שהתחילו אותה ממש, כאילו אתה אומר, לפני 250 שנה, לפני זה חסו קפה?
לפני זה לקחו את ה, כמו שציינתי, לקחו את הדובדבן, קטפו אותו, קילפו את הקליפה הבצרנית האדומה ויבשו את הגרעין הפנימי בשמש.
אז בעצם התהליך של ההצסה של הקפה הוא די מודרני.
כן, יחסית אם התחילו לבית קפה משהו כמו לפני 1,000 שנה, אז אנחנו נראים על 200-250 שנה האחרונות שהתחילו לאבד בצורה הזו.
הבנתי.
עכשיו צריך להבין שהשיטת העיבוד הזו של ההצסה נהוגה במדינות גידול או במטעים שיש להם נגישות מאוד גבוהה למים. צריך המון מים כדי לעשות את ההדפסה ואת הטיפה של הקפה. היחס הוא על כל קילו פולים צריך 40 ליטר מים, סדר גודל.
כלומר, הדפסה הזאת היא בעצם נועדה לעשות איזשהו שלב בעיבוד של הקפה, אבל כמה היא משפיעה על טעם הקפה?
ההדפסה היא משפיעה, בסופו של דבר היא חלק מהעיבוד, אבל העיבוד מתרגם לטעם של הקפה. אז חלק מהטעם והטעמים שיש בקפה, שזה הארומה והטעמים, הם קשורים לזן הקפה, איפה הוא גדל, אם זה קולומביה או ברזיל. החלק השני שזה קשור לתנאי הקרקע, מה שקרה, הטרואר של האדמה והמינרלים שיש באדמה שמשפיעים, והחלק השלישי שהוא מאוד חשוב זה חלק של העיבוד והצסה, ואז אנחנו מקבלים בתהליך הצסה באמת קפה שהוא יותר ארומטי, יש לו יותר חמיצות, יש לו יותר טעמים פירותיים, לעתים מקבל גם טעמים של ציטרוס, לימוניים והדרים, אז יש המון, המון טעמים שמתפתחים כתוצאה מההצסה והשטיפה הזו במים.
מהמם.
שוב, אנחנו צריכים להודות להצסה שהביאה אותנו עד הלום.
לקפה הטעים שאנחנו שותים כל בוקר. ציון כהן, המון המון תודה.
בשמחה.
תודה רבה.
ביי. ביי.
ביי. אז שנייה לפני שאנחנו נכנסים למטבח וככה מתחילים באמת לתת קצת טיפים לאנשים שרוצים לעשות את צעדיהם הראשונים בעולם ההצסות, לי יש הצעה לאנשים שנגיד רוצים לחוות אוכל מוצס שלא הם עצמם הכינו. כי היום באמת בגלל שזה נהיה כבר לא רק טרנד, אלא באמת סקרנות אמיתית של הרבה מאוד מהטבחים שמבינים שכבר לאן עוד יש להתפתח בידע, והם הולכים ומעמיקים בעולם ההצסות, אז יש כבר לא מעט מסעדות שמגישות דברים נהדרים, בשאיפה שיפתחו כבר המסעדות אם אפשר. אז אני כן רוצה לציין את רוטנברג, שממש לידך את יזהר ועילה, שיש להם מזווה מדהים, שגם אחרי שאוכלים שם אפשר להצטייד בדברים מהמזווה ולקחת אותם הביתה. את יניב גור אריה, שגם אנחנו ראיינו פה כבר פעמיים.
חבר אהוב.
חבר אהוב, אני מציינת אותו, כי תכף אנחנו נזכה לאכול בארוחה שלו שנינו. כן, זה קורה.
צריכים לעשות פרק רק על זה.
אוקיי, יניב גור אריה
שהוא... אני אבקש להזמין אותי גם לארוחה הזאת, כן?
אני כבר קולדת שאני צריכה מועד נוסף.
ממש.
כן, לגמרי. אז גם הוא מתנסה המון בהצסות, כיף לעקוב אחריו וללמוד, ואפשר גם לאכול בארוחות שלו. שיראל ברגר מאופה עושה הרבה מאוד הצסות, הכל סביב ירקות המטבח שלה, הוא מטבח צמחוני. פרונטו, דיוויד לוקח את זה לעולמות מטבח הילי, ככה, אם מישהו טועה מה עושים בנומה בקופנהגן, אז אני חושבת שדייוויד מאוד באזורים האלה המאוד מדויקים והמאוד מדוקדקים. אתמול פשוט הלכתי לשם, כי הוא עושה כבר הכנות לקראת פתיחת מסעדות. שבתי על הבר, הוא הגיש לי מנה של ארטישוקים, שפשוט ברוטב היה מיסו שהוא הכין לבד מטירס, והוא פשוט גירד מעל זה כמעין מקומיות, כאילו, מפה, ולימון קבו שהוא הכין לבד, ופשוט כמות האומאמי שהייתה במנה הזאת, זה היה...
תבין, 8 שנים עבדתי בפרונטו.
כן.
חברה הכי טובה שלי הולכת לאכול בפרונטו, והדבר היחיד שאני מקבל זה תמונה עקומה של נחש, איפה אני? תודה.
בבקשה, תודה לך. דוק ואייבי, כמובן, אסף דוקטור שעושה עבודה מדהימה על מטבח מקומי, ויש לו שם, עוד מעט שיבוא החורף יהיה קיץ, יש את הגספצ'ו שלו המדהים בדוק, שזיפי בוסר מוצסים, והוא מגיש הרבה דברים עם גרום באייבי.
וגם באופן כללי דגים מוצסים שם, יש להם...
כן, נפלא. ואם רוצים להתחיל ממש 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 באיזי, יש את הגזוז של בני בלווינסקי, שהוא עושה המון הצסות של פירות. וגם זה, אתה ככה מגיע, אתה לא בדיוק יודע מה הוא שם לך בגזוז, אבל תמיד זה מאוד הרפתקני וטעים.
כן.
זה המלצות שלי.
המלצות מעולות.
Thank you.
אחד אחד.
עכשיו, אם רוצים בכל זאת אבל להתחיל להציס בבית, אז אמרנו, קודם כל אנחנו רוצים לעשות שיחת טלפון קטנה.
כן.
עם מישהו שמאפשר לך לקנות דברים, סטארטרים להתססה בבית, להתחלה רכה. אתה מכיר את סתיו? שמעת עליו?
כן.
אז בוא נתקשר אליו רגע.
אנחנו מתקשרים לסתיו לבן, שביחד עם בת זוגתו נטה זעירה, פתחו עסק קטן שנקרא מציס לי. אתמול פגשתי אותו והוא אמר לי, הרעיון שעומד מאחורי זה להנגיש את המוצסים המיוחדים לכל האנשים. זה מאוד מסכן, בוא נדבר איתו.
בוא נתקשר.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
יש לנו שניים.
צמד חמד.
אז אם אתם שניים, אנחנו שלושה, כי איתנו באולפן גמור עם איר צ'יזיק, אנחנו כולנו עליכם. מה העניינים?
בסדר גמור, מה נשמע?
מעולה, אנחנו מאוד מאוד שמחים סוף כל סוף לדבר איתכם, מכירים את הדברים הנפלאים שאתם עושים, ורצינו שתספרו לנו, מתי החלטתם להקים עסק שבכלל מאפשר לאנשים להציס? מתי חשבתם שיש שוק לדבר הזה?
הכל התחיל תחת שיצאנו לחל"ת לחודש ספטמבר, שנינו. אני עוסקת בחינוך, בסתיו טבח, והיה איזשהו רעיון כזה לפתוח בלוג כבר תקופה ארוכה, של להראות את מה שאנחנו עושים בבית, ועולם התססות נכנס לדירה שלנו בשנה האחרונה די חזק. ואז עלה רעיון שתחת אולי שווה לנו להתחיל להכין דברים ו... שאנחנו בעצם יכולים למכור אותם ולהפיץ את הבשורה של כל המוצסים, ומשם פשוט הכל התגלגל עליהם.
ובעצם מה עמד מאחורי הרעיון הזה, מעבר ללמכור מוצרים מוצסים? כי סתיו הביא לי אתמול כל מיני דוגמיות, ואין שם שום דבר שהוא מסורתי. כל נורא נורא מיוחד.
כן, בסוף רצינו להפיץ את הבשורה שמוצסים זה לא רק מלפון חמוץ או לימון כבוש. יש כאילו הרבה מעבר. המון סוגים, כמו שגם אנחנו לא עושים רק חומץ, או מיסו, אלא כאילו מגוון של דברים.
איזה מוצרים אתם מוכרים?
זה מחולק לכמה קטגוריות. אם יש את הקטגוריה של הלקטים שלנו, שזה פירות וירקות מוצסים, בסוף זה כמו מלפפון חמוץ, אבל אפשר לעשות את זה עם כל דבר, כל פרי או ירק או שילוב שלהם. לנו יש מניות מוצסות, אברסף מוצס, בעצם זה כל דבר שאנחנו מוצאים בשוק, שנראה לנו מעניין, זה מה שאנחנו מציסים ומה שאנחנו מעבירים לקהל שלנו.
אחד הדברים שסתיו הביא לי אתמול, זה כמה סוגים של מיסויים שהם עושים, וזה באמת, כשעשינו את פרק הסויה, ודיברנו עם גל מבלוג פתיתים, שמייצר מלא סוגים של מיסו, ואמרנו איך אפשר להשיג את זה, ואף אחד לא מייצר את זה, ובארץ אנחנו מכירים רק את המיסו הזה. אבל באמת, עכשיו אנשים התחילו לייצר, ואצלהם אפשר להשיג כל מיני סוגים שונים של מיסויים מאוד מעניינים, וגם אפילו הביא לי סויה,
כן.
לא מסוננת.
אופה.
כן, רוטב סויה זה גם חלק מהמוצרי קוג'י שלנו. קוג'י זה פטריה שדיברתם עליה בפרק על סויה. בעצם איתה אפשר להכין מגוון סוגים של רטבים וממרחים. ככה אני מחלק את זה. רטבים זה כמו רוטב סויה, שאנחנו הכנו עכשיו רוטב מחומוס שחור ובורבול טרוף. אנחנו קוראים לזה הרוטב סויה הישראלי שלנו. ונוסף אפשר לעשות כל מיני ממרחים, שזה כמו מחיות טעם. בעצם מחיות שמחילות המון המון אומאמי וטעם עמוק, שזה מוסיף לכל תבשיל, בין אם זה פירה, בין אם זה קינוח, זה פשוט מוסיף המון המון טעם ועומק.
אז בעצם כאילו אפשר לקנות מכם את הקוג'י, ואז לא צריך לייצר את העובש לבד, אלא פשוט לקחת אותו ועליו להתחיל לעשות מיסו לבד, נכון?
כן, מי שרוצה להתנסות, יש לנו גם את הקוג'י שאנחנו מייצרים בעצמנו, וגם את ה... את כל המוצרים של הקוג'י, בין אם זה מלח קוג'י, מיסו, וכל השאר.
אורי, זה הכי כאילו עולם גלובלי, נכון? זה לקחת קוג'י, עובש שהוא בכלל לא מפה, ולחבר אותו עם חומרי גלם מקומיים.
אותי זה מדהים לראות כמה... אפשר להיות יצירתיים ברגע שמבינים את העקרונות. זאת אומרת, זה שהם יכולים עכשיו לקחת בורגול, מה אמרנו? בורגול שרוף וחומוס, או שועית, או אפונה, או כל דבר, ולהשתמש בעקרונות של הצסה, שהיו פעם ידועים לכולם, ולעשות דברים מדהימים, לקחת ולמצוא רעיונות מדהימים, מבחינתי זה mind blowing.
ממש.
סתיו, לעסק שלכם קוראים מציס לי.
כן.
איך מגיעים אליו? מי שרוצה קצת קוג'י
לארוחת בוקר.
לארוחת בוקר.
אנחנו פועלים בפייסבוק, ובעיקר באינסטגרם, וזהו, יש לנו מערכת הזמנות, ואנחנו מדברים מאוד פעילים כל הזמן, עוזרים לאנשים.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, על העוזרים לאנשים, יש לכם מערכת תמיכה טכנית? כלומר, בן אדם קנה קוג'י, מגיע הביתה, נכנס להתקף חרדה, מה עושים עכשיו עם הקוג'י הזה?
נטה ואני התמיכה הטכנית.
אנחנו בקשר עם כל הקונים, מוודאים שהם יודעים להסתדר עם המוצרים, ועוזרים גם קצת עם מתכונים.
אנחנו אפילו עוזרים עכשיו בכמה פרויקטים של אנשים שרוצים לבנות לעצמם תאי הצסה, שהם יכינו לבד את הקוג'י.
אוללה.
תאי הצסה.
כל הכבוד.
דברים שאנשים שלא גרים בלב העיר יכולים לעשות.
יפה. סתיו לבן ונטע זעירה, תודה רבה.
תודה רבה. בהצלחה עם זה. ביי.
ביי ביי.
איפה אני אבנה לי את ההצסה בתוך העיר?
או מסכנה, בדירה הפיצית שלך, איפה תבני לך את ההצסה? אני יכול לחשוב בערך על...
צידנית קטנה.
צידנית יוכל את ההצסה?
בטח, אני בהתחלה הייתי משתמש...
זה נשמע נורא גדול את ההצסה.
לא, 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 אני בהתחלה הייתי משתמש בצידניות.
אוקיי.
עם בקבוק חם. בפנים.
תן
עוד פרטים.
צידנית, אני הייתי, כדי ליצור אותה, אמרנו 30-40 מעלות ולחות וכו', אתה לוקח צידנית, שם בפנים בקבוק חם, ופעם ב-10 שעות אתה מחליף מים בבקבוק החם, וככה יצרתי את התנאים האלו.
אני פתאום קולט שאני לא חושב שנתקלתי בצידנית, מה זה הילדות שלי?
מה?
מה, אתה יודע כמה צידניות יש לי?
אני כל שבוע נתקלת בצידנית.
מרוב שהיום הכל נגיש לך, כל משלוח של דג את מקבלת בצידנית קירור וגבינות וכאלה, אני משתמש רק באלה. פתאום אני נזכר בצידניות הילדות שלי, עם המכסה שנאטם, עם הידית.
עם הפלסטיק הזה, אבל...
אני תמיד באוטו יש לי צידנית, למקרה שאני אצטרך להעביר משהו בקירור או בחימום.
גם לי תמיד.
ליתר ביטחון.
אנחנו תמיד גם לחול. לחול אני תמיד לוקחת צידנית רכה בתוך המזוודה.
טוב, זה כבר שלב מתקדם.
תמיד, ואני שמה את זה באוטו, וכל לילה במלון אני מקפיאה בקבוקי מים, ושמה בתוך הצידנית. למה? כי לך תדע מה אני אתקל בדרך. פתאום אני אתקל באיזו גבינה מדהימה, ואני ארצה לקנות אותה, ואני עכשיו יש לי עוד 15 שעות עד שאני מגיעה למלון. זהו, אני נוסעת עם צידנית.
אוקיי, מדהים. בסדר.
אני גם, אחר כך כשאני בטיסה לארץ, יש גם בתוך הצידנית במזוודה, לפעמים כל מיני דברים.
דברים טובים. חשוב מאוד.
למשל. אוקיי, אז אתה יודע מה? אז בוא ננסה לעזור לחברים בבית לעשות את צעדיהם הראשונים בעולם ההצסות. מה היית אומר לאדם להתחיל?
אני ממליץ לאנשים להתחיל עם כרוב כבוש.
זה נראה לי ההמלצה הגורפת. כן. כל מה שאי פעם נתקלתי, מה יש בו בכרוב, שתמיד הוא כאילו האלף בית.
אני חושב שמאוד קשה להרוס כרוב כבוש. זה לא שלא ראיתי כרובים הרוסים, אבל קשה יותר להרוס כרוב כבוש. זאת אומרת, הסיכויי ההצלחה הם יותר גבוהים.
אבל מה? למה?
אני לא יודע להסביר למה.
אוקיי.
משהו בו נוח.
משהו נוח.
בחיידקים. וממש קל לעשות כרוב כבוש, זה, ההוראות הן מאוד מאוד פשוטות. ו...
כאילו באמת תמיד טעים.
כן, הוא תמיד יוצא טעים, תמיד בקלות, קשה לו מאוד להתקלקל.
אני לא יודע כמה אנחנו ישראלים, הכרוב כבוש נגיש לנו בתפריט שלנו. תן לנו איזה מתכון קל כזה, לבן אדם שומע אותנו עכשיו ורוצה להתחיל.
כן. תראו, זה מאוד מאוד פשוט. צריך משקל, אבל אני גם אתן בלי משקל. לוקחים את הכרוב וקוצצים אותו לפרוסות דקות.
אני יש לי טיפ, אבל כשאתם קונים בחנות, תשקלו את הכרוב במשקל שם, ואז תדעו בדיוק כמה זה.
בדיוק. קוצצים את הכרוב לפרוסות דקות כאלו, ושמים בקערה עם 3% מלח. עכשיו, סליחה, 2% מלח. 2% מלח.
הכוונה 2% ממשקל הכרוב.
ממשקל הכרוב. זאת אומרת, אם יש לכם כרוב ששקל קילו, צריך 20 גרם מלח. אם נתרגם את זה לכפיות, אז כף מלח זה 15 גרם, וכפית מלח זה 5 גרם.
יש חשיבות למלח, לסוג המלח?
אנחנו רוצים מלח כמה שיותר נקי, שלא ישתמשו בו בחומרים כימיים כדי, בתהליך העיבוד שלו. בדרך כלל יהיה מלח גס. מלח גס של מלח הארץ הוא מלח מאוד מאוד טוב פה ומקומי.
ומלח אטלנטי גם בסדר.
גם, כן, כן.
אז לא מלח דק מעובד.
לא מלח דק, כי בדרך כלל מלח דק מוסיפים לו חומרים מוני התגיישות. ואז מערבבים את המלח עם הכרוב וקצת לשים אותו, ובערך אחרי חצי שעה, שעה, רואים שהכרוב כבר הופך לעיסת נוזלים כזאת. הוא מפריש המון המון נוזלים. תיקחו אותו ותלחצו אותו, אז ירד גשם.
כן.
ואז אחרי שהוא בעצם מפריש את הנוזלים שלו, צריך לדחוס אותו לתוך צנצנת.
עם הנוזלים.
עם הנוזלים.
אוקיי, שאלת השאלות. האם הצנצנת צריכה להיות מעוקרת או
אין,
לא?
בתהליכי הצסה אין שום ערך לעיקור.
אין צנצנת. ערך, לא אין צריך.
אין ערך, אנשים עובדים, אני לא מבין מטורף. למה הם עושים את זה.
זה מטורף, כי הרי כל הזמן אומרים לנו, אם אתה מציס, אתה חייב כאילו...
חס וחלילה.
אני אומר לאנשים... להכר את הצנצנת כדי שלא יתפתחו בה כל מיני גורמים עונים.
חיידקים.
אבל אנחנו רוצים חיידקים.
כן, אנחנו יוצרים תנאים מעולים, והחיידקים מתפתחים. אני אומר לאנשים מקסימום, במקום להכר את הצנצנת, הכי טוב, לנשוף קצת פנימה.
כי אתה אומר, לא רק לא להכר, אלא גם...
כן, אתם יודעים, רוב החיידקים שלנו שבמערכת העיכול הם חיידקי חומצה לקטית. אני רוצה לעשות סיסה לקטית.
כן.
אם אני נושף, אני נושף מיליוני חיידקי חומצה לקטית. אם כבר, נכניס פנימה מחמצת של חיידקי חומצה לקטית.
חלק מהמתכון.
רגע, נשיפה, בוא נגמור את המתכון שנייה,
כדי שנוכל
להמשיך
לדבר עליו. כן, כן, לוקחים את הצנצנת, ומכניסים את הכרוב, ולוחצים את הכרוב חזק. עם כל הכוח, משקיעים משאירים איזה חצי סנטימטר משפת הצנצנת, וסוגרים את הצנצנת.
אוטמים?
ואם הנוזלים שלו לא מכסים אותו?
הם מכסים אותו.
אוקיי.
אז הכרוב לא טוב, ואז קליתם כרוב מקולקל. תמיד
הנוזלים של... שזה כישרון על...
כן. הצנצנת צריכה להיות אטומה. דרך אגב, זה כלל יסוד. אם מתפתח לכם עובש על הכבושים שלכם, זה סימן שהצנצנת לא סגורה כמו שצריך. שהיא לא אטומה לאוויר.
אוקיי.
זה חשוב מאוד. בדרך כלל רואים את זה, יש כמו פס סיליקון שאותם את הסוגר של הצנצנת, ואז שמים את זה על השיש, ובשלושה-ארבעה ימים הראשונים, בכל יום פותחים כדי להוציא גזים.
לשחרר את הלחץ שנוצר.
כן, כי יש שם תסיסה, ומשאירים את זה אחר כך, סגור. רק בשלושה-ארבעה ימים הראשונים, שיש את הלחץ הראשוני, צריך לשחרר אותו. זהו, אחרי 10 ימים הכרוב מוכן.
וזהו. גם לימון כבוש בעצם זה משהו, זה נכון. תסיסה מאוד מאוד
אותו
פשוטה.
דרך אגב, לימון כבוש עושים בדיוק אותו דבר כמו הכרוב.
כן.
חותכים, 2% מלח, מתחת לנוזים של עצמו. לימון כבוש, היתרון שלו זה יכול, יש לי לימונים כבושים, אתם יודעים, מבציר 2015.
הם לא מתקלקל לעולם. זה פשוט...
אתה משתנה עם השנים?
כן.
משתבח.
זה מדהים, מדהים. עכשיו דרך אגב קיבלתי לימונים פרסיים, טריים.
אוקיי.
קטנים כאלה, ריח מדהים, וגם אותם אני כובש.
איך?
ככה. גם באותה צורה. לא, לא, באותה צורה חותכים, כמו שעושים כרוב כבוש.
אוקיי.
עם הנוזלים של עצמו. זה נקרא, השיטה קוראים לה ירק בנוזלים של עצמו. תסיסה של ירק בנוזלים של עצמו.
כן, יש איזה פרק בספר.
נכון.
עכשיו, עוד שאלה לגבי המתכון של הכרוב. אם כן התפתח לנו עובש למעלה?
זה סימן שלא, הצנצנת לא סגורה טוב. אבל אם התפתח, לא, מורידים את העובש ודואגים שהצנצנת תהיה סגורה כמו שצריך.
הבנתי, פשוט מסלקים את העובש
המיוחד. מסלקים את ה... בדיוק.
אני רוצה לצטט משפט מתוך הספר.
אוי,
הסימן שהצלחתם להפוך את ההצסה לחלק מהתרבות שלכם, הוא השלב שבו לא תזדקקו למשקל וכלי מדידה. תגיד לי, אתה נורמלי? לא, באמת, כאילו, עכשיו אמרת לי קילו ו-20 גרם, אם זה אני יכולה...
ונשיפה.
אם זה אני יכולה, ואני יכולה לחיות עם זה. אבל כאילו,
אני
לא מצליחה להבין איך זה מסתדר עם זה, שהצסה צריכה לגרום להתפתחות של חיידקים מסוימים, וברגע שאני מתחילה לצאת מאיזון של כמויות, אז אולי התפתחו לי חיידקים אחרים.
לא לצאת, לא לצאת מאיזון של כמויות.
אוקיי.
אבל יש איזשהו טווח, נגיד, בהצסה של ירק בנוזים של עצמו, זה בין 1-3%.
אוקיי.
אבל אולי ניתן דוגמה אחרת. נגיד שאני עושה בצק. אתם יודעים, אני עושה בצק כבר המון שנים, עושה לחם. היום כשאני עושה לחם, אם אני רוצה, אני משתמש במשקל, ואם אני רוצה, אני לא צריך משקל. כי אני יודע בערך כמה זה חצי קילו קמח, וכמה מים צריך וכו'. אני יכול לעשות את הלחם והוא יצוס והוא יהיה מדהים, גם בלי משקל. ולאורך ההיסטוריה גם, אתם יודעים, לא שקלו כשעשו כרוב כבוש בדיוק, כמה כרוב שקל וזה. ברגע שזה חלק מהחיים שלו, ברגע שכל שבוע אני אעשה כרוב כבוש, אז באיזשהו שלב אני כבר אשחה כל כך בחומר, שאם הפעם השתמשתי או לא השתמשתי במשקל, לא יהיה כזה משמעותי.
אוקיי.
אבל כן, בהתחלה אנחנו צריכים להשתמש במשקל.
יש לי עוד ציטוט נחמד, משיר. אבל ההצסה שלי היא לא ההצסה שלו, או...
אבל ההצסה שלי
היא לא ההצסה
של הפרק.
אוקיי, בעצם הרי לכל אחד מאיתנו, אם הוא יצא לדרך עם אותם חומרי גלם, בגלל שאולי החיידקים שיש עליי ובסביבתי הם שונים עם אלה שיש עליך, אז יצא לי משהו אחר?
כן.
טעם אחר גם?
כן, כן, ממש, ממש ככה, בגלל שאנחנו משפיעים במידה זו או אחרת על המזון המוצס. עשו לא מזמן ניסוי ב... שמעתי את זה מאיזה קונסול, ואיזה ניסוי ביפן, שלקחו נשים יפניות, כל מיני, ונתנו להם בדיוק את אותם חומרים, בדיוק את אותם תנאים, בדיוק באותו מקום, לעשות מיסו, וכל מיסו יצא קצת שונה.
וואו, מדהים.
אנחנו משפיעים על המזון שאנחנו מייצרים, זה ברור.
בגלל זה האוכל של הסבתות הרבה יותר טעים.
בדיוק מה שרציתי להגיד, שאנחנו תמיד חושבים שהסבתות לא נתנו את המתכון כמו שצריך. הן נתנו, אבל אולי העניין החיידקי שם שלהם שונה.
נשיפות.
יכול להיות.
נשפו אחרת.
יכול להיות. תמיד שמישהו אומר לי שהמחמצת שלו לא עובדת כמו שצריך, אני אומר לו שיביא לי אותה, אני אנשוף עליה קצת והכל יסתדר.
אז דיברנו קצת על ירקות, במיץ של עצמם, או בריכוז גבוה של מלח. יוגורט זה משהו שאני יכולה להיכנס להרפתקה הזאת בבית?
בלי בעיה, יוגורט זה אחד הדברים הכי קלים והכי פשוטים לעשות בבית. אמנם בארץ ישראל אין תקן לחלב לא מפוסטר כמו שיש באירופה היום, אבל עדיין אפשר
כן,
למצוא
באירופה
פה...
כן, יש באירופה עכשיו תקן
לחלב במפוסטר? מדהים, אפשר וואו. לקנות ו... כן, אז אנחנו, אני מקווה, גם נתקדם באיזשהו שלב למקום הזה. אבל אפשר לקנות חלב מלא, כמה שיותר טבעי מאיזה מחלבה טובה, ולייצר יוגורט ממש ממש בקלות. בספר אני נותן מתכונים שב-99% במקרים לא דורשים שום כלי מיוחד. נספיק ידיים וסיר.
אז איך אני עושה את היוגורט? שם את החלב?
יוגורט, שמים חלב. דבר ראשון, צריך איזושהי מחמצת של יוגורט. צריך לדעת. זאת אומרת, צריך, לפעם הראשונה שאת עושה את היוגורט, את צריכה קצת יוגורט. תמציא את היוגורט הכי טבעי שאת יכולה.
מקדם למה? יוגורט ליוגורט או יוגורט ליוגורט?
משהו כזה. אז צריך טיפה יוגורט, אבל לוקחים חלב ובעצם מבשלים אותו, עד שהוא כמעט רותח, שהוא מתחיל לבעבע, אבל לא מבעבע. אוקיי? ממש כמעט רותח, שאי אפשר להכניס את האצבע, ומחבים את האש. ונותנים לו להתקרר עד לטמפרטורה של בין 30 ל-40 מעלות. אני, מבחינתי זה כשאפשר לשים את האצבע בפנים ולספור עד 10.
אוקיי.
זו הדרך לדעת. לא צריך מדחום. ואז אחרי שהוא הגיע, אחרי שאפשר להכניס את האצבע פנימה ולספור עד 10, לוקחים קצת מהיוגורט שהבאתם, או ממחמצת יוגורט שיש לכם בבית, ששמרתם מהפעם הקודמת, ומערבבים קצת מהחלב, מוצאים קצת מהחלב מהסיר, ומערבבים בקוס עם היוגורט הזה. צריך ממש מעט, כמה כפות, ושופכים פנימה לתוך החלב, מכסים, ובעצם צריך לבערך 24 שעות לשמור על טמפרטורה של 30 עד 35 מעלות. אם אתם גרים בנווה איתן...
זה מדהים, אני כל התוכנית חושבת שאתה פשוט גר באזור עם האקלים האידיאלי מבחינתך.
מדהים, מדהים, כן. בחורף אני פשוט משאיר את זה במטבח. סליחה, בקיץ אני פשוט משאיר את זה במטבח. בחורף אני פשוט מכוון את התנור ל-30-40 מעלות, ומכניס את התנור מכוסה. ונותן לזה, אחרי 24 שעות מוציא, ויש לי יוגורט מדהים. פשוט, פשוט, פשוט. מהיוגורט הזה אני לוקח קצת, או שאני עושה לבנה ולוקח קצת מהלבנה, ושומר לי בתור מחמצת לפעם הבאה.
וזה מחזיק לנצח בעצם? מין גלגול חיים
כזה? המחמצת, אם מוסיפים לה קצת מלח, ועושים לבנה, לא יוגורט, אז היא מחזיקה חודשים במקרר.
אם כבר מדברים על מחמצת וזה, הרי... מחמצות של לחם, אני ראיתי בספר שלך, מחמצות של לחם, אנחנו רגילים למחמצות רטובות, שצריך להאכיל כל שבוע, אבל המחמצות המקוריות...
נכון. אנחנו בעצם משתמשים בסעור בה מהמילה שארית, סין ואלף. ובעצם אנחנו כל פעם לוקחים חתיכת בצק, שתציס לנו את ה... ממש כמו ביוגורט.
כן.
שתציס לנו את הבצק הבא.
כן.
וזו שיטה שהיא מבחינה, באפייה ביתית, היא הרבה יותר פשוטה, לא צריך להתחיל להכיל, לחבק, לשמור.
לחבק בעיקר.
גם בחומץ יש את זה, את אם החומץ בעצם.
נכון, גם בחומץ, גם ביוגורט. בעצם בכל ההצסות שלנו אנחנו משתמשים בעצם בסוג של מחמצת. דרך אגב, גם במיסו, אחד הדברים שאומרים, תקחו קצת מהמיסו הקודם ותשימו במיסו הבא, הוא משדרג.
כן.
אז דיברנו על יוגורט, דיברנו על ירקות, בוא נעבור באמת למוקש, לבשר. פחד אלוהים, תסלח לי.
תראו, אני מציס בשר כבר הרבה שנים, בוא נגיד ככה איזה 8-9 שנים לפחות. זה באמת מוקש, כי היו לי חששות גדולים לפני שהכנסתי את הבשר לספר. אבל כשחשבתי על זה, אנחנו רגילים לנקניקים מתועסים וכולי, ולאורך כל ההיסטוריה הציסו בשר, באמצעים מאוד מאוד פשוטים.
בלי שום
ניטריטים כן. וחומרים אחרים, ובמערות, וכמו שעושים עד היום במקומות שונים בעולם, וזה פשוט מאוד, ואני לא רואה סיבה שאנשים לא יעשו את זה.
אוקיי. Okay.
לכן,
חוץ מפחד מוות, כאילו.
מפחד למות.
פחד תאומי מלמות מהרעלה.
כן, אבל... זה מאוד קשה נראה לי למות.
הרעלות, אם תשים לב, לא מתרחשות בדרך כלל מהצסות של אנשים בבית.
נכון.
מתרחשות בתעשייה.
אני קראתי שהרעלה היחידה שמתועדת ממוחמצים ומוצסים, זה רק מבוטוליזם מפחיות
שימורים. קופסות שימורים, נכון, נכון. גם, אתה יודע, גם אומרים בוטוליזם, כל פעם שמדברים על בשר, אומרים בוטוליזם. בוטוליזם מתפתח בתנאים אנאירובים, בתנאים של חוסר חמצן. כשאתה לוקח נקניק ושם אותו באריזת וקום בסופר, אז יש סיכוי שיתפתח בוטוליזם. כשאני עושה בבית, אני לא, אין אווירה של חוסר חמצן, נכון. אצלי באוויר תמיד. אחד הדברים הבסיסיים בהצסה של בשר אצלי בספר, זה שהכל תמיד באוויר, אין אטימה. אנחנו לא סוגרים את הבשר אף פעם בשום...
לא, וזה באמת גורף. בשום דבר. בוטוליזם לא יכול להתפתח
לא יכול
בתנאים
להתפתח.
עם חמצן.
לכן אין סיכוי שיתפתח חמצן בהצסות שלנו של הבשר. שיתפתח בוטוליזם, סליחה.
יפה.
פתרנו את הבעיה
מה זה,
הזו.
מה זה פתרנו? חבל הזמן.
יש לי שאלה רפואית, אם כבר דיברנו על שימורים.
כן.
הפחיות שימורים שלנו, שלכאורה מכילות דברים מוצסים, כאלה ואחרים, שאנחנו יכולים ליהנות מהיתרונות שלהם, אבל הן עוברות פיסטור.
אז הן גם עוברות פיסטור, וגם אתה לא יודע איזה תהליך הצסה הם עברו. האם השתמשו, עשו תהליך הצסה קצר והוסיפו חומרים כדי לזרז את התהליך. קשה מאוד לדעת, לכן אני לא...
כרוב כבוש שקנית בפחית שימורים, לאו דווקא בריא לך כמו...
לאו דווקא עבר באמת תהליך הצסה.
כן, לא באמת יהיה לו את כל היתרונות הצנתיים.
צריך לבדוק האם הוא באמת עבר תהליך הצסה.
ואין לך כל כך איך לבדוק את זה.
קשה מאוד לבדוק, כן. זאת הבעיה.
לוקסי, אתה רצית לשאול שאלת צימבוז, צמצום בזבוז מזון.
השאלה היא כזאת, אני מאוד אוהב להוסיף לסלט מים של מלפונים חמוצים.
אוי, נכון.
מעולה.
שזה לדעתי אחלה דרך לנצל באמת את הנוזלים האלה.
זה הסוד של הסלט טונה והסלט תפוח אדמה של סבתא שלי.
של סבתא שלך.
המיץ של המלפפונים החמוצים. של המלפפונים.
השאלה היא, האם...
וסיפרת אותו לכולם עכשיו.
את סיפרת עליו בפרק הטונה.
סתם צוחקת, כן.
להזכירך.
בפרק טונה, לא בפרק מלפפונים?
בפרק המלפפונים, כן. Okay. סיפרת אותו כבר. יצא האמת לאור, יצא המרצע. יש עוד דרכים לנצל את הנוזל הזה, מעבר ללקחת קצת כדי להתניע את המחמצת הבאה?
אז ככה, דבר שאנחנו מייצרים מלח מהנוזל הזה, כי בעצם הנוזל הזה הוא נוזל מלוח, ואם מייבשים אותו, אפשר להשתמש במלח שימוש חוזר.
לאותה מטרה או שאפשר פשוט להשתמש במלח לכל דבר?
אפשר גם להשתמש במלח לכל דבר, הוא יהיה בטעם של אותו חומר. ונגיד אנחנו עושים, לוקחים מים של לימון כבוש, מייבשים אותם, וזה יוצא מלח לימון כבוש. מאוד מאוד טעים.
אוי, נחמד.
ממש.
אדיר.
מה שכן, אבל כן. חשוב להבין שאי אפשר להשתמש באותם נוזלים מיד לכבישה חוזרת, נכון? כי ריכוז המלח בעצם השתנה שם כבר.
נכון, אבל זה אפשר.
אפשר?
אפשר להשתמש בהם לכבישה חוזרת, אם מוסיפים קצת מלח. יש מסורת צפון אפריקאית מאוד מאוד מוכרת, שכשילדה נולדה, האבא היה עושה זיתים, ובכל שנה הוא היה משחזר, כאילו היה משתמש באותם, מעביר את הנוזלים, כמו מחמצת, לזיתים הבאים, וכשהייתה מתחתנת, הוא היה נותן לבעלה את הנוזלים של הזיתים.
שי לחג.
אני, כשהבנות שלי נולדו, התחלתי להכין זיתים, ובגלל שאני יודע שאני לא יכול לתת שום דבר אחר, לפחות את הנוזלים של הזיתים, אני אתן. משתמש בהם כל שנה.
מאמן.
אורי, מתי הספר יוצא? מתי אפשר לקנות אותו?
וואו, דבר ראשון אפשר עכשיו כבר במחירה מוקדמת, הצסה מקומית, דרך האתר שלי, להזמין מראש, זה הכי טוב במחיר מיוחד כמובן.
מידד.
הוא יגיע אליכם הביתה עם שליח במהלך מרץ, אם הזמנתם אותו עכשיו, ו-10 במרץ אפשר להזמין אותו. דרך האתר, או במעדניות מובחרות.
הנה, מתנה ליום הולד שלך, 10 במרץ.
10 במרץ, קיבלתי ספר.
הוא יוצא לכבוד היום הולד שלך, הצסה מקומית.
מקווה שהיא מקדשה.
וואי, אני חייבת הקדשה.
ברור, מה זאת אומרת?
אורי מאיר צ'יזיק, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, אנחנו מתרגשים יחד איתך לספר החדש, ותודה רבה שהיית כאן היום. אני חושבת שכולנו יצאנו הרבה יותר חכמים בענייני הצסות, לא?
נושא הצסות זה נושא שביקשו מאיתנו כל כך הרבה פעמים, ולא הצלחנו...
איזה כיף.
כן.
לא הצלחנו לפצח את הפורמט.
לא, למה? היה שלב שלפני חצי שנה אמרנו חייבים פרק, ואז אמרתי לך, אבל אורי עובד על ספר.
זה היה פיצוח הפורמט.
כן, כשהוא יצא ספר.
יפה.
מעולה, מאוד נהניתי.
שמחים, גם אנחנו. תודה רבה, ואם אתם שם בבית מתסיסים כל דבר שהוא, אתם מוזמנים לתאג את אורן לוקסי, או את יפרת כבתחתי אנזל, או את פוד היסטורי, שזה אורי מאיר צ'יזיק, ושכולנו נהנה ולראות מה אתם עושים.
תודה שהייתם איתנו. יאללה ביי.
ביי.
כזה? יאללה ביי.